So. טוב, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת מושגים בסיסיים בשליחות. השתמשתי בדיוק של רב חיים בדברי הרמב״ם, איך הוא מביא את הדינים של המשנה על אישה גדולה, הוא לא כותב על גבר גדול, לגבי שליחות, ומזה יצאנו לשתי הבחנות בסיסיות שאותן בעצם בעיקר אני רוצה שנשמור להמשך. הבחנה אחת זאת הבחנה הידועה יותר של האור שמח ועוד אחרונים, אבל האור שמח היה זה שניסח את זה בצורה הכי חדה לראשונה, שזה שתי תפיסות במושג השליחות. האם שליחות היא ייפוי כוח או שהיא ידע אריכתה? ייפוי כוח פירוש הדבר שהשליח בעצם פועל עצמאית ותוצאת המעשה שלו מיוחסת למשלח. יד האריכתא זה בעצם המשלח פועל באמצעות השליח או דרך השליח. תחשבו שהוא מחזיק מקל ארוך ומשתמש במקל כדי לעשות את הפעולה. ראינו את ההשלכה, מה קורה אם נשתתה המשלח. אז התפיסה של ייפוי כוח, זו התפיסה של הרמב״ם, השליח עדיין יכול לפעול בגלל שסוף סוף מי שפועל כאן זה השליח, והשליח הוא בן דעת, המשלח מינה אותו ובזה הוא סיים את תפקידו, אז לכן גם אם הוא השתתה, השליח עדיין מעיקר הדין יכול לפעול, אולי מדרבנן לא, אבל מעיקר הדין הוא יכול לפעול. דיברנו על זה ש... ולגבי יד האריכתא לא, כי ביד האריכתא השליח הוא ידו הארוכה של המשלח, ואם המשלח הוא לא בר דעת, אז המשלח לא יכול לעשות עכשיו את הפעולה. הוא נחשב זה שעושה את הפעולה. דיברנו על זה ש... הדיון הזה מתחיל מאיזה דיוק ברשי ובעריף, ששם השאלה היא מה קורה אם מת המשלח, אז השאלה למה השליח לא יכול לפעול, הוא לא יכול לפעול לכל הדעות, השאלה היא רק למה הוא לא יכול לפעול. האם הוא לא יכול לפעול בגלל שהשליחות התפוגגה, ואז לכאורה זה תפיסת היד האריכתא, זאת אומרת אם אין משלח, נכון שאני התמניתי ועכשיו אני במקום המשלח, אבל יד האריכתא זה אומר שאני לא במקום המשלח, אלא אני ידו הארוכה. ברגע שהמשלח מת, אין לזה שום משמעות, ולכן השליחות התפוגגה. זה ניסוח אחד. הניסוח השני אומר שהשליחות לא התפוגגה, אני עדיין יכול לפעול, וזו התפיסה של ייפוי כוח. אלא שכשהמשלח מת, אז האישה היא לא אשת איש, את מי אני אגרש? אין לי את מי לגרש, ושהאישה לא נשואה, אי אפשר לגרש אישה לא נשואה. האישה היא אלמנה. אז הבעיה היא לא בעיה בשליחות, אלא הבעיה היא במשימה שאליה נשלח השליח, וההבדל בין שני ההסברים האלה בעצם הוא בשאלה האם שליחות היא ייפוי כוח או יד האריכתא. הערתי, ואחרונים כבר מדברים על זה, שהתלייה הזאת, הקצות עושה את התלייה הזאת למשל, התלייה הזאת היא בעייתית, כי הטענה היא של, נגיד לפי הרמב״ם, ששליחות זה ייפוי כוח, יכול להיות שגם הרמב״ם יסכים שאם המשלח מת, זה לא אותו דבר כמו משלח שהשתתה. משלח מת, גם אם השליח הוא רק מיופה כוח ולא יד האריכתא, עדיין יכול להיות שהשליחות בטלה. כי אתה לא יכול להיות, אין לך של מי להיות שליח. לא, זה לא בגלל המכניזם שאתה ידו הארוכה של מישהו והמישהו הוא מת. אלא אתה לא יכול להיות יד של מישהו שלא קיים. ולכן גם תפיסת היפוי, סליחה, אתה לא יכול להיות מיופה כוח של מישהו שלא קיים. ולכן גם תפיסת ייפוי הכוח של הרמב״ם, אפשר ליישם אותה על השתתה המשלח, אבל לא ברור שאפשר ליישם אותה על מת המשלח, כמו שכמה אחרונים רוצים לעשות. אז לכן מי שאומר שכשמת המשלח בטלה השליחות, זאת אומרת מי שאומר שכל הבעיה זה רק שהאישה היא לא אשת איש, והשליחות עדיין קיימת, הוא ודאי סובר ייפוי כוח. אבל מי שאומר, אבל מי שאומר שהשליחות בטלה, מזה אי אפשר עדיין לדייק שזה יד האריכתא. יכול להיות שגם תפיסת ייפוי כוח השליחות בטלה. אז התלייה בקיצור היא לכיוון אחד, יש מאחרונים שרוצים לומר זה שני הכיוונים, אבל זה לכיוון אחד. זאת הבחנה הראשונה.
אין ייפוי כוח, אין אלמנה, אבל עסקים יכול לעשות.
בשמו, הוא התמנה לזה. נכון, למרות שעוד פעם, גם לגבי שדה נגיד, אחרי שהוא מת, אז השדה היא כבר של היורשים, או של תפוסת הבית, אז השאלה... לקנות עבור מי? אז זו השאלה. הוא יקנה עבור תפוסת הבית. זהו, כן, אבל עקרונית אפשר לדבר על זה. כל מקום כזה צריך לדון בו לגופו.
אפילו בשדה. אם לבעל השדה, זכרונו לברכה, יש חובות, השדה של בעל החובות, לא של היורשים. אז אם הוא שלח שליח, יכול להיות שברגע שהשליח מכר את השדה, זה נהיה כמו חוב של השדה למי שנמכרה אליו.
לא הבנתי, יש שדה משועבדת, נגיד לבעלי חוב, ואני בעל השדה.
לא, שדה לא משועבדת, אבל בעל השדה שלח שליח שימכור אותה.
אוקיי.
נפטר, בעל השדה נפטר, אתה אומר שהשדה של היורשים, אבל מרגע שהשליח יצא לשליחות, היא לא נהיית משועבדת למי שהוא מכר אליה?
מה זה מחר? הוא לא מחר עוד.
לא, הוא לא מחר.
הוא מחר אחרי שהמשלח מת.
אבל הוא לא ידע על זה.
הוא לא ידע. אז מה אם הוא לא ידע? אבל המשלח מת. אז הוא לא ידע. אז מה לעשות? שלא מכן על אמק. יכול להיות שהידושה
נכנסה בתוקף לפני שהוא
מחר אחרי זה, אז זה כבר של היורשים.
אז זה כבר
של היורשים. אז זאת הייתה חלוקה אחת. חלוקה של איפוי כוח הוא ידערית. החלוקה השנייה של אותם מחדשים אחרונים, רב שמעון בעצם מפרט את זה לראשונה, שער זין פרק זין, סתם אני ממליץ לראות, אולי אני אעלה גם את זה למוד על מי שרוצה, קובץ עם הפרק הזה של רב שמעון, כי הוא נוגע גם למה שאני אדבר היום. הוא אומר שיש שליחות לכוח ושליחות למעשה. שליחות לכוח זה מאוד דומה לחקירה בניפוי כוח ביד האריכתא, אבל לדעתי זה לא אותו דבר, ולא רק בגלל העובדה שאת ההבחנה בין שליחות כוח ושליחות מעשה, רב שמעון נושא באופן בלתי תלוי בתפיסת השליחות עצמה. לכאורה זה היה אמור להיות מחלוקת הרמב״ם והטור, אם השליחות היא עובדת על כוח או על מעשה. אבל לא, מחלוקת הרמב״ם והטור, כן, זה האם זה ייפוי כוח או יד האריכתא. אז לא, הוא לא תולה את זה בזה, ואני חושב שזה לא בכדי. החקירות האלה, למרות הדמיון ביניהן, הן לא תלויות. אז מה זה שליחות לכוח ושליחות למעשה? שליחות לכוח זה שליחות שבה השליח בעצם מקבל כוח מהמשלח, ומה שהוא עושה מועיל כאילו שהמשלח זה, זאת אומרת הוא מועיל, התוצאה מתייחסת למשלח. אוקיי, זה שליחות לכוח, אז אם יש תוצאה כמו הפרשת תרומה, קנייה, קידושין, גירושין, דברים כאלה. האמת שבגירושין זה קצת יותר עדין, כי בגירושין לא צריך שהתוצאה תתייחס למשלח, התוצאה היא על האישה, שהיא גרושה. בקידושין התוצאה היא שיש לי אישה, קידשתי אישה. אז התוצאה מתייחסת אליי אם שלחתי שליח. בגירושין אין תוצאה של המשלח, פשוט האישה היא כבר לא אשתו, לא קרה על המשלח שום דבר, קרה לאישה. אז לכן פה צריך דווקא מעשה של המשלח, כי רק המשלח יכול לגרש את אשתו, אבל לא שהתוצאה חלה על המשלח. לכן בשליחות לגירושין יכול להיות שזה שליחות למעשה ולא שליחות לכוח, אבל זה אולי עוד נדבר בהמשך. מה? כהן גרוש, בטח שיכול להתחתן, הוא לא יכול לשאת גרושה. בכל אופן, אז... מה?
גם במקרה הזה זה משקיע עליו, יש אישה אחת יותר שאסורה עליו.
אוקיי, אבל אין חלות שמתייחסת אליו, אין פה תוצאה כמו חלות קידושין, חלות גירושין, תרומה, משהו קרה בעולם, שעכשיו אני צריך שהוא יתייחס למשלח. אין כלום, נכון, יש לזה השלכות עליו, זה ברור. כל דבר שקורה בעולם, נגיד שאני מוכר לך שדה, יש לזה השלכות גם עליו. כי עכשיו הוא לא יכול להשתמש בשדה, כי היא שלך. אוקיי. אז זה לא אומר שהחלתי חלויות שחלות עליו. אוקיי? אוקיי. זה לא משנה, זה לא... עוד פעם, השלכות? אתה לא צריך להגיע לזה, הוא לא יכול כבר לבוא על האישה הזאת עצמה, למה אתה צריך להגיע לאישה אחרת? אומרת, היא כבר לא אשתו. אני לא מדבר על השלכות. לא, אין. אין, לא, אין, זה מה שאני אומר, לא. בגלל שמה שיש פה זה השלכות לגביו, אבל השלכות לגביו וחלות עליו זה לא אותו דבר. זה אחד הדברים שאני הסברתי בשיעורי המבוא, מה המשמעות של חלות. חלות זה איזשהו סוג של מציאות שקורית בעולם, הפעולה המשפטית, חלות זה משלם מחוללת. התחולל פה משהו בעולם, קרה פה משהו. ההשלכות הן פועל יוצא של המציאות הזאת שהשתנתה. השלכות יש לה המון דברים על הרבה אנשים. אבל כשאני מדבר על שליחות לכוח, פירוש הדבר לא האפשרות להכיל השלכות על אנשים, זה ברור, כל אחד יש מה שהוא עושה מכיל השלכות על אנשים, אלא שהפעולה שאני עשיתי יצרה תוצאה או חוללה תוצאה, והתוצאה הזאת חלה על המשלח. איך אני יכול להכיל חלויות עליו? זה רק הוא יכול להכיל על עצמו. זה המצב שכשמישהו מוסר לי שליחות לכוח, הוא יכול לעשות את זה. אז זה הכל, זה שליחות לכוח, שאני יכול להכיל חלויות על המשלח. שליחות למעשה זה כאשר אני רוצה שהמעשה שאותו אני עושה יחשב כאילו שהמשלח עשה. הבאנו את הדוגמה של תוספות במציע, בדף יוד, לגבי שליחות לדבר עבירה. בשליחות לדבר עבירה, נגיד אני שלחתי מישהו לרצוח. כן, אז משום שמאי הזקן, חגי הנביא, כן, שמאי הזקן משום חגי הנביא, אומר, יש שליח לדבר עבירה ברציחה. אוקיי? אותו הרקת בחרב בני המון. אנחנו נראה את זה בהמשך. אז מה פירוש העניין? הרי אין פה שום חלות, מישהו מת, אוקיי, זה הפך מישהו למקודש, לשם תרומה, קניין, אין פה תוצאות של חלויות משפטיות, קרה פה בן אדם מת, בן אדם נרצח, איזה חלות יש כאן? לכן הטענה היא שבשליחות לדבר עבירה היא במהותה שליחות למעשה, היא לא שליחות לכוח. מה הכוונה? אם השאלה האם כשאני שלחתי שליח לרצוח, זה נחשב כאילו שאני עשיתי את פעולת הרציחה, לא שהתוצאות של הרציחה מתייחסות אליי. אחרי שיגידו שאני עשיתי את פעולת הרציחה, ממילא אני רוצח ומגיע לי גם עונש. יש לזה השלכות, אבל אין פה חלויות, זאת אומרת אין פה תוצאות, נקרא להן עובדתיות, מציאותיות של הפעולה הזו. יש לה השלכות שמטילים עליי עונש מוות, כי אני רוצח. אז לכן שם בשליח לדבר עבירה, הדיון הוא בשליחות למעשה ולא בשליחות לכוח. כשאנחנו אומרים שאין שליח לדבר עבירה, אז השאלה, מה זה אומר? אין שליח לדבר עבירה, פירוש הדבר שבעצם הוא לא שליח בכלל, ואז המעשה בכלל אין, ובמילה הוא גם לא חל המעשה, שרק בשליחותי. לא, לא חל המעשה, למשל מישהו, אני שלחתי שליח למכור שדה, והמחירה הזאת היא עבירה, נגיד בשבת, אוקיי? והמחירה הזאת היא עבירה. עכשיו השאלה, האם העבירה לא נזקפת לחובתי? זה הכוונה אין שליח לדבר עבירה? או שהמחירה בכלל לא חלה, כי אתה לא שליח שלי. אין שליח לדבר עבירה, ומי שלא שליח שלי, לא יכול למכור שדה שלי. זה שני תירוצים בתוספות, במה המציע. אז דיברנו על זה, שזה בדיוק מדבר על שתי המשמעויות האלה. השאלה, האם הכוח לא התקבל, זאת אומרת, התוצאה לא קרתה, או שכל מה שאומרים זה שרק שזה לא נחשב שאני עשיתי את המעשה. לכן, למשל, לעניין העבירה, אני לא יהיה עבריין, אבל אי אפשר להגיד שהדבר לא יתחולל. זאת אומרת, את הכוח מסרתי לו, והוא הפעיל את הכוח הזה, וחולל את מה שאני הייתי מחולל אם הייתי עושה את זה. אוקיי? אז זה רב שמעון עצמו מביא את הדוגמה הזאת מתוספות בבבא מציעא. עכשיו אמרתי, זה החלוקה בין שליחות לכוח ושליחות למעשה. דיברנו על שליחות להזיק למשל, כן? מי ששולח את הבערה ביד גדול, לא ביד חירש או טבע קטן. אז שם הדיון הוא על שליחות למעשה, לא על שליחות לכוח. כי על זה שמישהו שרף שדה, אין פה איזושהי חלוץ שנוצרה. מה המשמעות שהתוצאות יחולו עליי? אין פה שום שיחול עליי, יש להשלכות אליי. את אמא, אם יש פה שליחות למעשה, אז אני חושב כאילו שאני הבערתי את השדה, אני עשיתי את פעולת ההבערה, ממילא יש עליי חובה לשלם, כמו ברצח. אוקיי? אז לכן שם זה שליחות למעשה ולא שליחות לכוח. זה דוגמאות של רב שמעון. וסיימתי בזה שאני חושב שהשאלות האלה הן בלתי תלויות, והסיבה לזה היא שהשאלה האם שליחות זה ייפוי כוח או יד האריכתא, היא שאלה שעוסקת במה מנגנון השליחות. האם מנגנון השליחות זה שהוא ידיע ארוכה או שהוא מיופה כוח עצמאי, שהתוצאות יתייחסו אליי. השאלה של שליחות לכוח ושליחות למעשה היא, היא השאלה שנוגעת לתוצאות השליחות. מה יוצא כתוצאה מהשליחות, לא איך בנויה השליחות עצמה. מה הזיקה בין השליח למשלח, זה החקירה הראשונה של האור שמח. אני שואל, עזוב את מה הזיקה, אני שואל מה יצא אחרי השליחות. האם מה שיצא זה שאני עשיתי את המעשה, או מה שיצא זה שהוא עשה את המעשה, אבל התוצאות מתייחסות אליי. אוקיי? זה נראה דומה, אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, נגיד, אני יכול למשל לומר שאתה מיופה כוח שלי, ולא יד האריכתא, ולכן למשל אם אני השתתתי אז אתה יכול עדיין לפעול, אבל השליחות היא שליחות לדבר עבירה. נגיד אני שלחתי מישהו לרצוח לפי שמאי הזקן, שלחתי מישהו לרצוח או לשרוף שדה, לא חשוב, והשתתתי. ונגיד שאני סובר כשיטת הרמב״ם ששליחותי ייפוי כוח. אוקיי? אז בעצם הוא מיופה כוח שלי, ולכן אם הוא רצח, הוא רצח כשליח שלי. נכון? ויש שליח לדבר עבירה לפי שמאי הזקן. אוקיי? אז עכשיו מה זה אומר? הרי הרציחה יכולה לחשב עבירה שלי רק אם השליח הוא שליח למעשה. אם השליח הוא שליח לכוח, אין פה משמעות לכוח, לא נוצרה פה שום חלות, פשוט מישהו מת. כל השאלה זה אם אני נחשב מי שעשה את פעולת הרציחה, נכון? ואז מגיע לי עונש כי אני רוצה. אבל אם התפיסה היא איפוי כוח, ואיפוי כוח פירושו שזה שליחות לכוח ולא למעשה, אז לא יכולה להיות שליחות לדבר עבירה לפי הרמב״ם. אוקיי? לא יכולה להיות שליחות לדבר עבירה, כי שליחות לדבר עבירה בהגדרה זה שליחות למעשה. ואם הרמב״ם תופס את השליחות כאיפוי כוח, כמכניזם של איפוי כוח, אז אין שליחת דבר עבירה אף פעם. לא צריך את החידוש בכלל של שליחת דבר עבירה. כן, זאת אומרת, לא. כי איפוי כוח פירושו היכולת להכיל חלויות, אבל איפוי כוח לא אומר שמה שאתה עושה זה כאילו שאני עשיתי. זה כל הרעיון, לכן זה לא ידע עריכת. אז כל הסיפור לפי הרמב״ם, בכלל כל הדיון על אין שליחת דבר עבירה, מתרוקן מתוכן. ולכן אני טוען, לא, אין קשר. גם לפי הרמב״ם אפשר לנהל את הדיון של שליח לדבר עבירה, ואפשר לנהל את הדיון האם שליחות היא שליחות למעשה או שליחות לכוח, או שניהם. התפיסה היא שיש את שני המימדים האלה בכל שליחות. למרות שהשליח הוא מיופה כוח שלי, אחרי שהוא עשה את הפעולה, זה נחשב שאני עשיתי את הפעולה. את הפעולה, לא רק את התוצאה. המכניזם של השליחות זה שהוא מיופה כוח שלי ולא ידע עריכת. התוצר של השליחות, זה שמה שהוא עשה נחשב כמעשה שלי, לא רק התוצאה מיוחסת אליי. מבינים? זה שני דברים שונים. בואו נראה קצת השלכות ובעיקר סייגים.
אותו מנגנון גם עובד על שכיר, או שזה שם זה כבר מקרה אחר לגמרי?
מה זאת אומרת שכיר?
כשאת מדבר על שליח, האם הוא מיופה כוח, האם הוא... או ידע עריכת, האם הפעולה שלו נקראת שהוא עשה אותה או המעסיק, האם התוצאה נקראת על שמו או לא שם המעסיק, זה אותו דיון או שזה דיון אחר?
לא הבנתי, אתה שואל אם ידע עריכת ויפוי כוח משליחות כוח ושליחות מעשה זה אותו דיון, זה מה שאמרתי עכשיו שאתה לא.
השאלה היא אם הדין של שליח לניסוי, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא אותו דיון בדיוק כמו... מה
התפקיד
של שכיר?
מה זה שכיר? לא הבנתי, מה הקשר פה לשכיר? אני לא מביא את השאלה.
שהוא שליח של המעסיק לעשות...
מה זה שכיר? שכיר מה, פועל כאילו? פועל שעובד עבורי? למה, מה זה קשור לשליחות?
אין קשר.
לא, יש חוזה בינינו שמה שהוא עושה, הוא עובד עבורי ואני משלם לו. יש דיון בגמרא ובא ומציע שפועל שמוצא אבדה, אם הוא שכיר יום, שלא נזכר למלאכה מסוימת, אלא הוא, מה שהוא עושה היום הוא שלי. אני משלם לו על יום עבודה, והוא שלי, אני יכול לעשות אותו מה שאני רוצה. והוא מצא אבדה. אז את האבדה הזאת, הוא יכול, זאת אומרת, אני זכיתי בה, אוקיי? ולכאורה זה דומה מאוד לשליחות. אבל זה לא בדיוק מנגנון של שליחות. למשל, הגמרא אומרת הגמרא שם בא מציע, בתופס לבעל חוב, במקום שחב לאחרים לא קנה. בסדר? אם אני שולח, יש כמה בעלי חוב, ומישהו חייב לכמה אנשים, עכשיו אני שולח מישהו, או מישהו בא ותופס ממון של החייב עבורי, ובזה כמובן הוא לא מאפשר לבעלי החוב האחרים לקבל את הממון שלהם. אז תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, כן? הוא גורם בעיה לאחרים, אז לא קנה, אי אפשר. בסדר? עכשיו השאלה, מה קורה אם אני ממנה אותו להיות שליח? אז זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים, אם אני ממנה אותו להיות שליח, אז כן, אבל אם הוא בא מיוזמתו, אז לא. יש ראשונים שאומרים, לא, גם מינוי לא יעזור. אין מושג השליחות, לא קיים מקום שחייב להחריד. אבל על זה, נדמה לי שהגמרא אומרת על זה, מה קורה בשכיר? הפועל שלי הולך ותופס עבורי. זה ודאי תופס. זה כמו שאני עצמי הולך ותופס, זה מועיל. אז רואים שם שהשכיר לא באמת פועל כמו שליח. הוא איזשהו שליח יותר עוצמתי, אבל... אבל זה לא פועל ממנגנוני שליחות כנראה. טוב, זה עוד...
אני חושב שיש עוד הבדל בין שני הדיונים. הדיון של איפוי כוח וידע עריכת, מי שאומר שזה ייפוי כוח, אז הוא אומר שבכל שליחות זה ייפוי כוח, נכון? ומי שאומר שזה יד האריכתא, הוא אומר שבכל שליחות זה יד האריכתא. לעומת זאת העניין של למעשה, או איך הגדרנו את זה, בכוח או למעשה, אז יש שליחויות שזה למעשה, יש שליחויות שזה בכוח. זה לא
אותו דבר מה שאני אמרתי, כי בעצם, כן, אתה בעצם אומר, שזה מה שאמרתי הרי, שלפי הרמב״ם לא היה מקום לנהל את הדיון, האם יש שאין שליחת בעבירה, כי שם הרי זה ברור שזה שליחות לכוח. אז זה אותו דבר, כן. עכשיו, בנימוקי יוסף,
הוא קבוי. המקרן קבוי.
בנימוקי יוסף שם בא המציע אומר, אמר המחבר, אז אני אקדים רגע, הגמרא אומרת שמה, חצר משום שליחות התרבה היום, משום יד, יש שם דיון בגמרא, איך חצר פועלת עבורי, למשל כשהיא קונה. כן, מישהו שם דבר בחצר שלי, והחצר יכולה לקנות עבורי. עכשיו יש דעה בגמרא שהחצר מתרבה משום שליחות. חצר נשבת כשלוחתי. כן, אגב, יש כאלה שטוענים ששכיר עובד כמו חצר. שכיר הוא בעצם חצר שלי במובן מסוים. אבל, אז הגמרא שם אומרת שהחצר היא בעצם סוג של שלוחה שלי. אז על זה אומר הנימוקי יוסף, רואים, כן? זה אומר הנימוקי יוסף, אמר המחבר, ונראה דקטן שאין לו יד כלל, כגון שאין מבחין בין צרור לאגוז, הווי כחצר לחייב שולחו. דה לא שייך למי מרבה, היא בא היא לא עביד. עד כאן. אז הוא אומר, יש בקטן אנחנו מבחינים בין כמה גילאים או כמה רמות הבנה. כן, אז מי שקטן שלא מבחין בין צרור לאגוז, חתיכת אדמה לאגוז, הוא לא יודע שאגוז זה דבר יותר טוב, אפשר לאכול אותו, וחתיכת אדמה זה דבר חסר ערך. הוא מתייחס לשניהם באותה צורה, אז הוא ממש קטן, זאת אומרת הוא לא מבין כלום, אין לו דעת בכלל, אז זה הסימון לקטן הכי חסר דעת שיש, כן? בגיל מאוד מאוד צעיר. אז בקטן מהסוג הזה, אומר הנימוקי יוסף, זה קטן שאין לו יד כלל, אפילו מדרבנן, כי לקטנים יותר גדולים יש, לפחות מדרבנן יש יד, אולי אפילו מדאורייתא, זה מחלוקות ראשונים. אז הוא נחשב כחצר לחייב שולחו. זאת אומרת, הוא יכול להוות שליח לדבר עבירה, הקטן הזה. דה לא שייך למי מרבה, איבה היא לא עביד. שם הגמרא אומרת, למה אין שליח לדבר עבירה? כי אתה יכול להגיד לו, איבה היא עביד, איבה היא לא עביד. זאת אומרת, הוא מחליט האם הוא עושה או לא עושה. אוקיי? עכשיו, הקטן לא מחליט כלום, אין לו דעת. אתה לא יכול להגיד שבעצם זה תלוי בו. ממילא אצלו אין את הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, אין את הסברה שאומרת, רגע, הוא לא היה אמור לעשות את מה שאמרתי לו, לכן זה בעיה שלו אם הוא עשה. לא, הקטן לא, אין לו שיקול דעת משלו. רגע, אני מגיע עוד רגע. אז אני מוכר יוסף בעצם טוען שפה לא שייך איבה היא עביד, ולכן בקטן יש שליח לדבר עבירה, כמו בחצר. אז עכשיו הטענה, כן, הרי לפי ההלכה בעצם קטן בכלל לא יכול להיות שליח. מה זה רלוונטי, איבה היא עביד, נגיד בגוי, נגיד שיש גוי, אז הגוי עכשיו, אתה מתחיל לדון האם יש איבה היא עביד, איבה היא לא עביד, ולכן האם הגוי יכול להיות שליח של דבר עבירה, גוי לא יכול להיות שליח נקודה. מה, 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 מה יש לדון פה? נראה מהנימוקי יוסף שהוא תופס כנראה, ועל זה אנחנו גם כן עוד נגיע, אני אומר, זה מושגים ראשונים, אנחנו עוד נפגוש את כולם בהמשך, אני רק מנסה לסרטט את המפה כאן, אוקיי? כנראה הנימוקי יוסף טוען שהקטן יתמעט רק משליחות של כוח. כי הרי קטן לא יכול להכיל חלויות הלכתיות, הוא לא שחקן על המגרש ההלכתי, אבל פעולות הוא יודע לעשות. זאת אומרת, קטן יכול לעשות פעולות. אין לו את הדעת שמלווה את הפעולות, ולכן אולי לפעולות אין משמעות משפטית. אבל זה נכון גם בחצר. גם חצר אין לדעת, נכון? הקטן לא יותר גרוע מחצר. זה מה שאומר הנימוקי יוסף. אז אומר הנימוקי יוסף, כמו שחצר יכולה להיות שלוחה שלי, היא יכולה לעשות פעולות, והפעולות האלה יחשבו כפעולות שלי. לכן בחצר למשל, ברור שלא מדובר על שליחות לכוח, אלא זו שליחות למעשה. בגלל שזה לא החצר עושה את המעשה, וההשלכה של זה מתייחסת אליי. חצר לא יכולה לעשות מעשה. חצר היא, בסך הכל, המעשה שהיא עושה, נחשב כמעשה שלי. אוקיי? זה בעצם הנקודה, אם תרצו במנגנון נגיד זה, הייתי אומר שזה יותר סביר שזה יד האריכתא מאשר ייפוי כוח, אני לא מייפה כוח חצר, חצר אין לה, נכון, אז כמו שאני לא יכול לייפות כוח חצר, אני לא יכול לייפות כוח קטן, אבל מצד שני, אם הקטן עושה משהו בשמי, אני אמרתי לו, והוא עושה, אז הוא לא מיופה כוח שלי, כי מושגי הכוח המשפטיים לא קיימים בקטן, אבל הפעולה שהוא עשה יכול להיות שהיא שליחות למעשה, וזה נחשב כמעשה שאני עשיתי, כמו בחצר. וזה בעצם מה שאומר הנימוק יוסף, כך טוענים האחרונים, שבעצם הנימוק יוסף הזה מדבר על ההבדל בין שליחות לכוח ושליחות למעשה. שהקטן, כמו חצר, הוא בעצם שליח למעשה שלי, שהתוצאה כמובן גם היא נוצרת. בגלל שאני עשיתי את המעשה, גם הקניין חל, הכל גם קרה, אבל זה מתחיל מזה שהמעשה נחשב כמעשה שלי. לכן למשל בדבר עבירה, שם אין בכלל תוצאה. כל הדיון הוא רק בשאלה אם אני עשיתי את המעשה או לא, אז גם חצר וקטן יכולים להיות שליחים לדבר עבירה. אוקיי? גם להלכה, שאין שליח לדבר עבירה. חצר וקטן כן יכולים להיות שליח לדבר עבירה. אז זה בעצם הנקודה. מה? לא, בכל מקום שצריך שליחות למעשה. בכל מקום שהשליחות היא לא לכוח אלא למעשה. למשל, אם אני שולח חרש שוטה וקטן לשרוף שדה, בסדר? אז גם שם באופן עקרוני זה נחשב כמעשה שלי. עכשיו יכול שזה יהיה, אני פטור בגלל גרמה. כי אם זה מעשה שלי בסדר, אבל עדיין גרמתי. אבל עדיין המעשה נחשב כמעשה שלי. מה, כשהקטן מוכר לי? הוא לא שליח שלי, מה? הוא שליח של הבעל הלולבים, לא שלי.
בעל הלולבים. את הכסף שאתה נותן לו, שייך לבעל הלולבים.
אם הקטן פועל פה כחצר של בעל ה... כחצר של 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 המשלח שלו, כן, של בעל הלולבים, כן, אבל גם אם לא, מה זה משנה, כשהכסף יגיע אל בעל הלולבים אז הוא יהיה שלו, רק השאלה ממתי הוא נקנה לו, הרי אין בעיה עקרונית בזה שנתתי כסף למישהו וזה עדיין לא קנוי למשלח, שיגיע אליו זה יהיה קנוי לו, הקניין לא תלוי בכסף, הרי נתת לי לא נקנים בכסף, נתת לי נקנים במשיכה, אז שאני קונה את הלולב מהקטן ודאי שאני קונה, כי יש דעת של המקנה, יש פעולה של הקונה, הקטן פה הוא לא מסרק תפקיד, זה מעשה קוף.
למרות שהוא מביא לך את הלולב.
לא משנה, המשיכה שלי את הלולב היא זו שקונה. מה קורה אם בעל הלולב היה שולח לי במשלוח יונת דואר עם לולב, קוף, שמעביר לי לולב. עכשיו אני לוקח את הלולב, ברור שקניתי אותו. אין פה פעולה של השליח, השליח רק מעביר את הלולב אליי, עכשיו אני מושך אותו ובזה קניתי אותו. צריך התרצות של בעל הלולב, זאת אומרת אם הוא לא מסכים אני לא יכול לקנות. ממון שלו, אבל לא צריך פה פעולה משפטית של השליח. השליח לא עושה פה כלום. זה בניגוד לקידושין וגירושין, ששם השליח עושה פעולה.
אם למשל להוריד במחיר, קטן מאותה, אם אתה רוצה להוריד במחיר,
עולה
כאן דעת של
משלח. אם יתברר למפרע שהמשלח לא הסכים, זה יכול להיות שצריך להחזיר את הכסף, או לבטל את העסקה, או תלוי, זה הונאה אולי. אוקיי? יכול להיות שאם יש עומדן דעת שאומר שאם המשלח לא אמר שום דבר ושלח קטן, הוא לא אמר לו שמה אל תתמקח או לא יודע מה, לא דאג לאינטרסים שלו, בעיה שלו, הוא כנראה הסכים. אבל זה עוד פעם, זה הכל ויכוחים בעומדן הדעת של המשלח. ברמה העקרונית, נכון, אז זה לא יכול. לתיקון השדרתיך ולא לעיוותי. אז זה בעצם ההבחנה בין שליח לפעולה לשליח ל... לכוח ושליח למעשה, ואז זה אומר, לפי הנימוקי יוסף בעצם, ההנחה של הנימוקי יוסף בעצם, זה שעקרונית קטן כן יכול להיות שליח, רק הוא לא שחקן בשדה המשפטי, לכן החלת חלויות לא רלוונטית לגביו, הוא לא, פשוט לא יכול לעשות דבר גם עבור עצמו, אז ממילא הוא גם לא יכול לעשות את זה עבור מישהו אחר, אבל זה לא מפקיע אותו ממושגי שליחות, אבל שליח הוא יכול להיות, רק המשמעות של השליחות שלו היא יכולה להיות רק באותם דברים שלגביהם יש לו את היכולת לעשות אותם. עכשיו זה מה שנקרא בהלכה, בניסוח אחר, זה מה שנקרא בהלכה מי שאינו בתורת הדבר לא יכול להיות שליח. מי שלא בתורת, נגיד עבד, לא יכול להיות שליח לקידושין. למה? עבד קנני. כי הוא לא בתורת קידושין, הוא לא יכול לקדש אישה. מי שלא בתורת הדבר לא יכול לעבוד שליח. בתפיסה הפשוטה הוא לא יכול לעבוד שליח בגלל שההנחה היא שהוא עושה את הפעולה והפעולה מתייחסת אליי. אבל הוא לא יכול לעשות פעולות כאלה, הן לא מוגדרות אצלו. הן לא מוגדרות לגביו. אז זה כלל בהלכה, וגם על זה עוד נדבר, שמי שאינו בתורת הדבר לא יכול להיות שליח. אני מוקרי יוסף מבין את הפסול של קטן משמש כשליח, כחלק ממי שאינו בתורת הדבר. זה פשוט אומר שהקטן במקרה, בניגוד לגוי, הוא לא בתורת שום דבר משפטי. הגוי למשל הוא כן בתורת קניינים, גוי יכול לקנות קניינים, הוא לא בתורת קידושים, הוא כן בתורת קניינים. לכן יש מקום אולי לומר שהגוי יהיה שליח לקניינים, יוכל להיות שליח של ישראל לגבי קניינים. אבל זה הכל בדברים שהוא בתורתם. שהוא לא בתורתם, לא. אצל קטן הוא לא בתורת כלום. אז לכן קטן, הגמרא אומרת שקטן לא יכול להיות שליח, זה לא באמת שהוא לא יכול להיות שליח, אלא שפשוט הוא לא בתורת כלום. הלא בתורת מתרחב אצלו לכל התחומים, במקרה, בסדר? ולכן דה פקטו הוא לא יכול להיות שליח. אומר אני מוקר יוסף, הנה יש לזה השלכה. כי בשליחות למעשה, שם לא צריך להיות בתורת משהו, בשליחות לכוח, אתה צריך להיות בתורת הדבר, לחולל את החלות הזאת שהכוח הזה מחולל. אם אתה לא שייך בעולם המושגי הזה, אז אי אפשר להעביר לך את הכוח שלי לעשות את זה, כי אין לך את היכולת לעשות את זה. כן? אי אפשר למנות, לא יודע מה, למנות נהר לתקוע מסמרים בגינה, בקיר. נהר לא יודע לתקוע מסמרים, זאת אומרת, גם אם מיניתי אותו ונתתי לו את מלוא הסמכות לעשות את זה. כן, אני כמובן למשל גס. אז אני אומר אותו דבר, מישהו שלא יכול לעשות פעולות משפטיות, כמובן גם לא יוכל לעשות אותם עבורי, כי הוא לא יכול לבצע את הפעולה עצמה. אוקיי? אבל זה רק פסול שלו בתורה, זה פסול טכני, זה לא באמת כשקטן הוא כמו גוי, שהוא לא שייך בכלל בשליחויות. הגוי התמעט לגמרי בשליחויות, לא בגלל שהוא לא בתורה. מה זה עוד נדבר? אבל הקטן, לפי הנימוקי יוסף לפחות, נראה שהוא כן שייך במושגי השליחות, אבל הוא לא בתורה, שום דבר. אומר הנימוקי יוסף, כן, אבל בשליחות למעשה, שלא צריך להיות בתורת הדבר, כי לא מדובר על כוח להכיל חלות כלשהי, משפטית. לעשות מעשה, הקטן יכול לעשות מעשה, מעשה שלו הוא מעשה, פיזית הוא עושה את המעשה, אוקיי? אז אומר הנימוקי יוסף, בשליחות למעשה, זה יכול להיות גם בקטן.
אם זה שליחות של מעשה
יצבא,
להביא
משלוח מנות. אוקיי.
שליחות מעשה.
לא, שליחות להביא משלוח מנות, אני לא חושב שזה שליחות בכלל. אתה יכול לשלוח גם על ידי עונת דואר. זה מה שנקרא מעשה קוף. העיקר שמשלוח המנות יגיע למישהו, אבל אתה לא צריך לעשות פעולה משפטית, הלכתית, שאתה ממנה את השליח לעשות אותה עבורך. זה כמו הכנות לשבת, שדיברתי על מצווה בו יותר מבשלוחו, אז אני לא צריך למנות את המבשלת שלי להיות שליחה, בשביל שתכין לי את הדג לשבת. אוקיי? מספיק שאני אומר, אתה אנא בטובך, תכיני לי דג לשבת. לא שעכשיו יש לה חלות דין שליחות, אם היא גויה למשל, שבגויים לא שייכת שליחות. אז מה, אז עכשיו כשמיניתי אותה לעשות את זה, אז זה לא חל? מה, אסור לי לאכול את הדג? זה לא, יש דברים שאני קראתי להם מעשה קוף. זאת אומרת, זה משהו שאתה יכול לשלוח קוף לעשות אותו. זה לא פעולה משפטית שצריך להיות בר דעת או מישהו ששייך בדבר לעשות את זה. אז משלוח מנות זה אותו דבר. צריך רק לדאוג לזה שהמנה תגיע אל השני. שמה אפילו יותר מזה, שמה יכול להיות שהשני לא צריך אפילו לזכות בה. זו שאלה מעניינת, כי יש הרמ"א כותב, יש על זה ויכוחים גדולים בפוסקים. נגיד שאני מוזמן לארוחה. אוקיי? ומישהו נותן לי, לא יודע מה, תפוח, בא לבית, מכבד אותי לאכול תפוח, תפוח, תאכל, לוקח את התפוח, רואה בחורה יפה ליד, נותן את התפוח, אומר לה, הרי את מקודשת לי, בתפוח הזה כדת משה וישראל. האם היא מקודשת?
למה לא?
זו התפיסה, יש מחלוקת בזה, והתפיסה המקובלת בשיטה שהיא לא מקודשת, זה שאני קיבלתי רשות לאכול, אבל לא שהתפוח הוא שלי. ואת אם אני אוכל את התפוח, אז אני לא גזלן. לא אומר שהתפוח הוא שלי, אוקיי? ולכן אני לא יכול לקדש בזה אישה, כי זה לא שלי. צריך לקדש אישה בממון שהוא שלי, לתת לה פרוטה משלי. כן, אז גם פה, במשלוח מנות, יש מקום לדון, האם אני צריך להקנות לה, לעני את המשלוח הזה, או שמספיק לתת לו רשות לאכול, העיקר שהוא שמח, אוכל בפורים והכל בסדר. ואז יוצא שלא רק שהשליח לא צריך לעשות פעולת הקנאה, גם העני לא צריך לעשות פעולת קנייה. כלום, זה פשוט להעביר לו עם יונת דואר את האוכל ושיהיה לו מה לאכול.
בהלכה,
לא יודע, אפשר להבין ככה או כך. מה, אתה מדבר בקידושים?
מחלוקת.
מה זה הלכה? תחליט, מה שאתה חושב? יש פוסקים שאומרים שכן, יש פוסקים שאומרים שלא. יש סברה, עזוב פוסקים, יש סברה שכן ויש סברה שלא. תחליט מה הסברה, לא מה הפוסקים. פוסקים זה רק חיטים צה. טוב, אז זה לגבי ההנחה של הנימוקי יוסף, לגבי פסול קטן, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אבל זה מחזיר אותנו בעצם למה שראינו גם בשיטת רב חיים בשיעור הקודם, כי אנחנו ראינו שם הוא דייק ברמב״ם, למה הרמב״ם בגבר לא אומר שהוא יהיה גדול, גבר שממנה שליח, ובאישה שממנה שליח הוא מציין שהיא צריכה להיות גדולה. אז רב חיים אומר, בגלל שבדין באישה היה אפשר לדון שזה יועיל גם לקטנה מדין זכין. ולכן הרמב״ם צריך לשלול את זה, והוא אומר לא, זה רק בגדולה. בקטן אין צד שזה יועיל מדין זכין. למה? בגלל שבקטן צריך לעשות פעולת קידושין, וזה שאתה, בשביל שהפעולה של הקידושין תחשב כפעולה שלי, צריך מינוי. דין זכין לא יעזור. או במילים אחרות, דין זכין לא יכול להוות שליחות למעשה, רק שליחות לכוח. בשביל שאתה תהיה שליח שלי למעשה, צריך שאני אמנה אותך. מדין זכין, המעשה שלך לא יכול לחשב מעשה שלי מדין זכין. התוצאות של המעשה שלך, אם הן חיוביות עבורי, יכולות להתייחס אליי, כי זה התורה אומרת, לומדים את זה מחלוקת הארץ. התוצאות של המעשה שלך יכולות להיות מיוחסות אליי. אז זה דין זכין. אז דין זכין הוא מקביל לשליחות לכוח, לא לשליחות למעשה. אם אתה רוצה שהפעולה של האדם תתייחס אליך, של השליח, תתייחס אליך, אתה צריך למנות אותו. לא מספיק שזאת זכות עבורך והוא פועל מדין זכין. כך מסביר רב חיים. אז לכן הוא אומר, בקידושין לא מספיק שהתוצאה של הפעולה תתייחס אליי, כי הרי צריך שאני אעשה פעולת קידושין. בניגוד לקניינים. אני צריך שאני אעשה פעולת קידושין. כי ייקח איש אישה, אני צריך לקחת אותה. אוקיי? ואת הפעולה הזאת, אם אני לא עשיתי, אין קידושין. אז אם השליח פועל עבורי את הפעולה הזאת, צריך שליחות למעשה. ולכן צריך שיהיה מינוי, מדין זכין זה לא מועיל. אז אם פעולה של המקדש מדין זכין לא יכולה להועיל, אין הווה אמינא זה יועיל בקטן, הרמב״ם לא צריך לשלול את זה. אבל באישה, הרי האישה לא עושה פעולה בקידושין. הבעל לוקח אותה, היא רק צריכה להתרצות. היא לא עושה פעולה, נותנים לה את הטבעת, היא מקבלת את הטבעת ובזה היא מקודשת. נכון? אז בעניין הזה בהחלט יכול להיות, הייתה עולה הווה אמינא, ששליח קבלה יכול להיות מדין זכין. אם ברור לי שהאישה מתרצה בזה, אז זה זכות עבורה, והריטב למיטב תנדו, אז בעצם זאת אפילו ההנחה הפשוטה, אז אני יכול מדין זכין לפעול עבורה, ואם זה ככה, זה יעבוד גם באישה קטנה. מדין זכין מועיל גם עבור קטנים, הגמרא הרי אומרת את זה בהמשך, לגבי חלוקת הארץ, משם לומדים מדין זכין. שדין זכין מועיל גם בקטנים. אז לכן אומר הרמב״ם, לא. גם בשליח לקבלה, זה צריך להיות שהאישה היא גדולה, אוקיי? אבל שם הייתה יכולה לעלות הווה אמינא שלא צריך שליחות למעשה, אלא שליחות לכוח. שאלה מה הקמשמלן? הקמשמלן שגם יש שליחות לכוח לא מועיל בקטנה, או הקמשמלן הוא שגם באישה צריך שליחות למעשה. צריך שהאישה תהיה זו שמקבלת את הטבעת, למרות שהיא לא עושה פעולה בעלת משמעות משפטית, אבל פיזית צריך, כן, בגבי גט, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. וצריך שהוא ייתן בידה, אז הפעולה צריכה לעשות על ידי האישה, ובשביל שהפעולה תחשב כפעולה של האישה, צריך שיהיה פה מינוי, דין זכין לא מועיל. אבל זה צריך לחדש. ולכן הרמב״ם אומר שזה רק באישה גדולה, כי הוא בא לחדש את זה. צריך לדעת שבראש, בבר מציע בסימן ו', הראש אומר שכשהמשלח גילה את דעתו שהוא רוצה בקידושין, אז זכייה גם היא מועילה. בסדר? זאת אומרת, דין זכין מועיל, עכשיו צריך להבין שנכון שצריך שהוא יגלה בדעתו שניחה לו, אבל הגילוי דעת הזה זה לא מינוי שליחות. הגילוי דעת הזה זה רק כדי לוודא שזה באמת זכות. אני לא יכול להחליט עבור מישהו אחר, את הדבר הזה הוא זכות עבורו, ואז לעשות עבורו כל מיני פעולות. ברור שזה חייב להיות זכות עבורו, אז אם זה אובייקטיבית זכות, אז לא צריך גילוי דעת, זה ברור. אבל בקידושין, יכול שאני רוצה את האישה הזאת, יכול שאני רוצה את האישה הזאת. אם אני גיליתי בדעתי שאני רוצה את האישה הזאת, זה זכות עבורי, אז יכול לבוא מישהו ולקדש אותה מדין זכין. כך אומר הראש. אז רואים, בניגוד למה שהרב חיים אמר ברמב״ם, רואים שבקידושין, בקידושין או שלא צריך מעשה, ואז דין זכין מועיל, או שצריך מעשה, אבל דין זכין יכול גם לפעול כשליחות מעשה, ולא רק כשליחות לכוח. זאת אומרת, בכל מקרה, זה לא כמו הרמב״ם, אבל הראש באמת מסביר את זה בכך שזכייה היא מטעם שליחות. זאת אומרת, במובן הזה, נדמה לי שיש בו איזושהי הסכמה מכללה למה שכתב רב חיים. כי למה הוא נזקק לתלות את זה דווקא בשחייה, ואם שחייה היא לא מטעם שליחות, אז מה? הוא רוצה לומר שגם הוא מסכים שבשביל שתהיה שליחות למעשה, ובקידושין צריך מעשה של המקדש, אז צריך שהשליח יהיה שליח שלי שיוכל להעביר אליי מעשה, תהיה שליחות מעשה. רב חיים הרי התחיל בזה שהרמב״ם סובר ששליחות היא לא, שזכין הוא לא מדין שליחות. ולכן הוא אומר, זכין לא יכול לעשות שליחות למעשה, רק שליחות יכול לעשות את זה, רק עם מינוי. על זה הראש חולה. הראש טוען שזכין הוא כן מדין שליחות. אבל ברמה העקרונית גם הראש מסכים שבלי שהיה פה ממש שליחות, אם זכין היה דין אחר, אז זה לא היה יכול לעשות שליחות למעשה. לכן בדיוק הראש נזקק לומר שזכין הוא מטעם שליחות, כדי להגיד את מה שהוא אומר. זאת אומרת, גם הוא בעצם בסאב-טקסט מסכים לרב חיים. שדין אחר, שהוא לא דין שליחות, לא היה יכול לעשות שליחות למעשה. רק שליחות לקוח אולי. ולכן, למנדה אמר זכין לא מטעם שליחות, אז באמת רב חיים צודק, וזה לא יעזור. כך אומר, כך יגיד הראש. ורב חיים באמת אומר שהרמב״ם הרי סובר שזכין לא מטעם שליחות. בסדר? אז הראש חולק עם הרמב״ם אם זכין מטעם שליחות או לא. אבל הוא מסכים שאם זכין הוא לא מטעם שליחות, צודק רב חיים שבקידושין זה לא יכול להועיל. ולכן אינה ואמינה לקטן. אז במובן הזה אמנם הראש חולק על הרמב״ם, אבל זאת מחלוקת שדווקא מסייעת להסבר של רב חיים. כי עובדה שמי שחולק על הרמב״ם נזקק להגיד שזכין הוא מטעם שליחות. משמע שגם הוא מבין שאם זכין לא היה מטעם שליחות, אז הרמב״ם היה צודק. אוקיי? אני רק מעיר הערה נוספת, רק הערה נושא, שכשאנחנו אומרים שזכינו מטעם שליחות, האחרונים האלה מניחים שהכוונה היא שמי שפועל מדין זכין הוא שליח לכל דבר, ולכן על כל המשתמע, כולל שליחות למעשה, כולל כל מה שאתה רוצה. אין הבדל בין זוכה לבין בין מזכה לבין שליח. אני לא לגמרי בטוח שזה המצב, ועוד נדבר על זה כשנדבר על דין זכין. זה לא כך פשוט. כאשר אומרים שזכינו מטעם שליחות, יש כאלה שמתכוונים רק לומר שזה פועל במנגנון דומה לשליחות. אבל זה לא אומר שאתה יכול עכשיו להעתיק כל דין של שליחות וליישם אותו גם על זכין. שני דברים שונים. שאלה הגדולה, אז למה כן, על מה כן נסוב הוויכוח, האם זכינו מטעם שליחות או לא? אם אתה במקום אחר לא מדמה אותה מלכתית, אז מה, זה סתם ויכוח תיאורטי. האם זה מנגנון דומה לשליחות, דומה באיזה מובן? זאת אומרת, יש לזה השלכה, אז על זה עוד נדבר. אני רק אומר בסוגריים, רק כדי שהתמונה תהיה שלמה, שעד עכשיו מה שהנחתי כאן, באחרונים פה ובראש, וברמב״ם ורב חיים ורב שמעון וכל היהודים האלה, זה שכשאנחנו מדברים על הוויכוח, זה ויכוח בראשונים, אם זכינו מטעם שליחות או לא מטעם שליחות, הוויכוח הוא בשאלה אם זכינו ממש שליחות או לא. זה הוויכוח, זה זיהוי. או שאתה מזהה או שאתה לא מזהה. לא בטוח שזה באמת הוויכוח. אגב, רב חיים עצמו מדבר על זה שלא בטוח שזה הוויכוח. למשל, הזכרתי את רבי עקיבא איגר, נדמה לי, שהוא בבואה מציאה, שהוא אומר שלמה יש זכין לקטן, אמרה אצלנו בדף הבא, אומרת שיש זכין גם לקטן, הרי אם זכינו מטעם שליחות, אז קשה על כל אלה שאומרים שזכינו מטעם שליחות, כי עובדה שיש שליחות לקטן. הרי לקטן אין שליחות. קודם כל ראינו למעלה שלא בטוח שלקטן אין שליחות. אני מוכר יוסף תופס שעקרונית יש לו, רק הוא צריך להיות בתורת הדבר. ובית, גם אם נגיד שלקטן באופן מהותי אין שליחות, העובדה שזכין הוא מטעם שליחות, אני מכוון כרגע על לא שהקטן יכהן כשליח, אלא שהקטן ימנה שליח. זאת אומרת שמישהו יפעל כשלוחו של קטן, אוקיי? אז הטען, כי זה גם הדיון ברמב״ם פה, שהקטן הוא המקדש, הוא שולח שליח להולכה. זאת אומרת, השליח הוא גדול, הוא מייצג, משלח קטן, אוקיי? אז רבי קיבייגר אומר שזכין הוא שליחות ללא מינוי. ולכן גם אם זכינו מטעם שליחות, כיוון שלא צריך מינוי, אין בעיה להיות מזכה לקטן. כל הבעיה, למה קטן לא יכול למנות שליח? כי אין לו את הכוח למנות, דיברנו על זה שאין לו את הכוח, הוא לא ישות משפטית, הוא לא יכול לחולל חלויות משפטיות ולהיות שחקן על השדה, על המגרש המשפטי, בסדר? אז הוא לא יכול למנות, אבל בזכין הרי ודאי, זה כולם מסכימים שבזכין לא צריך מינוי. בין אם זכין מטעם שליחות, בין אם זכין לא מטעם שליחות, כל הרעיון בזכין שאתה פועל עבורי בלי שמיניתי אותך. את לא צריך מינוי. התורה אומרת שאתה יכול לפנות, לפעול עבורי. אוקיי? אם לא צריך מינוי, אז אין מניעה שתהיה שליח של קטן, גם אם זכינו כן מטעם שליחות. זכינו מטעם שליחות, אבל השליחות הזאת לא דורשת מינוי. זה החידוש של זכין. אז הנה דוגמה, למשל, לתפיסה שזכינו כן מטעם שליחות, ובכל זאת יש הבדלים הלכתיים בין זכין לבין שליחות. למרות שזה כן מטעם שליחות. וזה כמובן פותח פתח עכשיו, פותח פתח מחדש לכל הדיון שעשינו עד עכשיו. כי עכשיו צריך לבדוק כל דבר לגופו. גם אם זכינו כן מטעם שליחות, זה עוד לא אומר שיש זהות בהלכות ביניהם. אוקיי? אז זה עוד נדבר.
אבל זכין נותק קטיעת האדם. גם אם הוא לא יודע שתזכית לו, עדיין
זכין פועל. זה נכון גם בשליחות.
משלח אבל צריך לשלח.
הוא לא יודע שזכיתי לו, אני הולך לחוץ לארץ מקדש לו אישה, הוא לא יודע שהאישה עכשיו התקדשה לו, הוא יכול לחשוב שזה יקרה עוד חודש או לפני חודש, הוא לא יודע מתי אני פועל, לא צריך את הידיעה שזה קרה בעת המעשה, צריך מינוי, אתה חוזר חזרה למינוי, זה בעצם ההבדל של המינוי. בברכת שמואל, רב אוכברג, התלמיד של רב חיים, הוא מביא את הדיוק הזה של רב חיים ברמב״ם, הזכרתי את הברכת שמואל, כן, עם חליבת שולחנות. אז הוא כותב לבאר אחרת את הרמב״ם. למה באמת בקטן אין הווה אמינא שתועיל שליחות, ולכן הרמב״ם לא מציין שזה יהיה מקדש גדול, ובאישה הרמב״ם כן מציין שזה תהיה מתקדשת גדולה. אז הוא אומר שיש כלל שכל מילתא דאיהו לא מצי עביד, שליח לא מצי משווה. ודבר שאתה לא יכול לעשות, אתה גם לא יכול למנות שליח. אוקיי? עכשיו, הוא מניח, זאת הנחה שלא מוסכמת, שהכלל הזה קיים גם בזכייה. ואת אתה לא יכול לזכות עבור מישהו, משהו שהוא עצמו לא יכול לזכות בו. זאת ההנחה. זאת אומרת, לא רק בדין שליחות, אלא גם בדין זכייה זה קיים. רב שמעון למשל כותב במפורש לא ככה, אבל ככה זאת הטענה. לכן למשל, רב שמעון אומר, גם רב חיים אומר שהייתה הווה אמינא, שמדין זכין תוכל לזכות גם לקטן וגם לאישה. נכון? מדין זכין. למה? הרי הם לא יכולים לעשות את זה, כי אין פה את הכלל שכל מה דאיהו לא מצי עביד לא מצי משווה שליח. למה לא? כי הוא לא משווה שליח, זה דין זכין. זה לא שליח. אוקיי? בדין זכין לא צריך, ובקטן מה שזה לא רלוונטי, זה מה שרב חיים אומר, בגלל שפה צריך שליחות למעשה, לא בגלל שיהיו לו מצי עביד או לא מצי למש ושליח, זה פשוט בגלל שצריך שליחות למעשה. אז הם מניחים שהכלל הזה שכל מה דאיהו לא מצי עביד, לא מצי למש ושליח, לא קיים בזכין, רק בשליחות. אבל רבי חיים שמואל טוען שזה קיים גם בזכין. אז מה? אז הוא אומר, אז בקטנה, וזה תראות שאני חושב, שאמרתי אותו, אני הצעתי אותו בהתחלת השיעור הקודם, בקטנה היא הרי יכולה לקבל קידושין, עובדה שאבא שלה יכול לקדש אותה, זאת אומרת, היא יכולה לקבל קידושין ולהיות אשתו של מישהו גם בתור קטנה. לכן פה הייתה אבא אמינה שמישהו יוכל לפעול עבורה מדין זכין. מדין שליח הוא לא יכול להיות כי אין שליח לקטן, אבל מדין זכין הוא יוכל לפעול, כי בזכין אין את הכלל הזה שכל מה שיהיו לא מצי אבי, סליחה, למרות שיש את הכלל, שכל מה דאיהו לא מצי עביד, לא מצי למש ושליח, כי פה היא מצי עביד, היא יכולה לעשות את זה. אז האדם יכול גם לזכות, יכול לזכות עבורה, אוקיי? בקטן, זה באישה, בקטן, הקטן לא שייך בקידושין בכלל, גם על ידי אבא שלו, זה כלום. אולי מדי רבנן יש משהו, אבל באופן עקרוני מעיקר הדין, קטן שמקדש אין במעשיו כלום, אין במה שהוא עשה כלום. אז זה אומר שהקטן הוא בכלל לא שייך, לא יכול לעשות קידושין. וכל מה דאיהו לא מצי עביד, לא מצי למשווה שליח, וגם אי אפשר לזכות עבורו, גם מדין זכין, לא רק מדין שליחות. לכן, אומר ברכת שמואל, לכן הרמב״ם לא טורח לומר שבמקדש הוא צריך להיות גדול. כי אין שום הווה אמינא שמקדש יוכל להיות קטן, כי גם בדין זכין, המקדש לא יכול, אם הוא לא יכול לעשות את זה, גם שלוחו לא יוכל לעשות את זה, או המזכה שלו. באישה, כן. מה הוא מניח פה בעצם? הוא מניח למעשה שמה שקטן, שמה שקטנה לא יכולה להתקדש בעצמה, זה לא בגלל בעיה עקרונית. עובדה שהיא יכולה להיות הרי מקודשת למישהו, אם האבא שלה יעשה את זה. את מושג הקידושין רלוונטי גם לגביה. אלא מה? אין לדעת. היא לא, היא לא, היא לא, היא לא יכולה להכיל את החלות הזאת, אבל לא שהחלות הזאת לא שייכת לגביה. היא לא יכולה להכיל חלויות, היא לא, אז אבא שלה יעשה את זה עבורה. זה בסדר. ולכן הייתה אבא אמינה שגם מישהו אחר, מדין זכין, יוכל לעשות את זה עבורה. כמה שמלן שלא. אבל, אבל ברמה העקרונית, אבא אמינה כזאת יכולה לקרות, כיוון שהמושג הקטנה לא מופקעת ממושג הקידושין. בקטן אין מצב שהוא יהיה מקודש על ידי מי שאתם רק רוצים. אין, זה לא, מושג הקידושין לא קיים לגביו. אז לכן שם, הטענה זה ש, זה ש... לא עולה אפשרות שזה יעבוד מדין זכין. מאיפה אנחנו רואים את זה? זה גמרא בקידושין, בדף י"ט. איפה אנחנו רואים שהקטן התמעט מהותית? לא שהוא סתם לא יכול לקדש. אפשר היה להגיד, גם בקטן שייך קידושין. אפשר היה להגיד את זה. רק מה? רק אצלו לא התחדש הדין של התורה שהאבא יכול לקדש אותו. בקטנה כן התחדש. אבל, עוד, אבל גם בקטן... זה לא הפקעה מהותית ממושג הקידושין. אז לזה הוא מביא, הברכשמו, הוא מביא את הגמרא בדף י"ט, באי ריש לקיש, מהו שמייעד אדם לבנו קטן, כן, שפחה. בנו אמר רחמנה, בנו כל דהו, עודיל מהבנו, דו מידידי, מהו גדול או בנו גדול. אמר רבי זירא, תשמע, איש פרט לקטן, אשר ינאף את אשת איש פרט לאשת קטן. והיא אמרת מייעד, אם כן מצינו אישות לקטן, מה הגמרא מניחה? שלא שייך שתהיה אישות בקטן. לומדים את זה מפסוק. איש פרט לקטן. אז אומר הברכת שמואל, אז פה כבר רואים שזה לא שהוא שייך רק הוא לא יכול לחולל את הקידושין. אלא פה יש מיעוט מהותי שלו ממושג הקידושין. אז אם ככה, בקטן זה מצב שונה מהותית מקטנה. קטנה יש לה רק בעיה טכנית, היא לא יכולה לקבל קידושין. אבל מושג הקידושין רלוונטי לגביה. אבל בקטן הוא מופקע ממושג הקידושין. לכן ברור ששם גם מדין זכייה וגם מדין שליחות אי אפשר לפעול עבורו, כי כל מדעי הוא למצי עביד, למצי למש וישליח. לכן אומר הברכת שמואל שהרמב"ם כתב את זה רק על, על האישה ולא על, ה, ולא על, ה, על הגבר. זה, מה?
זה לא נראה דווקא כאנישות בקטן כי הוא המקדש.
לא, לא כי הוא המקדש, להפך, לא בגלל שהוא המקדש, אלא אין אישות לקטן, לא יכול להיות שקטן יהיה מקודש, בשום צורה שלא תהיה. יש פה איזושהי קביעה קטגורית, בקטנה הרי כן יכול להיות, אם אבא שלה מקדש, אתה היא מקודשת לגמרי, מדאורייתא. הגמרא פה מניחה, זה מה שאנחנו רואים מהקושייה שלה, דווקא בגלל שזאת קושייה, הגמרא מניחה שלא יכול להיות מצב שקטן יהיה מקודש. למה לא? מה הבעיה? לא, לא, אז אם אבא שלו עשה את זה, או מישהו, אבא שלו מייעד לו, הנה פה זה בדיוק הדוגמה, אבא שלו מייעד לו אישה, אז אבא שלו מקדש אותו, מה הבעיה? למה זה לא יכול להיות? כי הגמרא מניחה שזה לא בעיה טכנית, שהקטן לא יכול לבצע את הפעולה, אז מישהו אחר יעשה, זה לא כמו בקטנה. בקטנה זה בעיה טכנית. בקטן צריך שהוא, לא שייך שהוא בכלל יהיה מקודש. התוצאה לא שייכת לגביו. וכמו אני פעם כתבתי לגבי זכויות יוצרים, קניין רוחני. אז המקובל לחשוב שבהלכה לא שייך קניין רוחני, בגלל שאין קניין בדבר שאין בו ממש. אין בעלות לדבר שאין בו ממש. הרמב״ם בהלכות מכירה אומר שאתה לא יכול להיות בעלים על, על ריח התפוח, על עין הדבש, כן, הצבע או המראה של הדבש או הריח של התפוח. זה דברים שאין בהם ממש. עכשיו רעיון, קניין רוחני זה, זה, זה מידע, רעיון. אתה לא יכול להיות בעלים על רעיון. ולכן בהלכה מדאורייתא מקובל שאין קניין רוחני. ולכן גם פגיעה בזכויות יוצרים היא לא יכולה לחשב כגזל. הלכתית, ואז מתחילים להתפתל, אז איך בכל זאת עושים מזה איסור, השגת גבול, איסורי דרבנן, מדינה דמלכותא, כל מיני דברים כאלה, אבל הפוסקים מאוד מתפתלים סביב השאלה הזאת, איך יכול להיות קניין רוחני בהלכה. אז אני כתבתי פעם מאמר שבו אני טענתי שמבינו לא נכון את המושג דבר שאין בו ממש. בגמרא כשמדובר על דבר שאין בו ממש, הדבר המקורי שהגמרא מדברת עליו זה אוויר של חצר. לא יכול להיות בעלים על אוויר של חצר. טענה שלי זה שכשאתה לא יכול להיות...
ניצוצות מהנר.
מה?
גם ניצוצות מהנר.
כל מיני דברים. למשל, חצר, חצר, אוויר של חצר. עכשיו, מה מייחד את כל הדוגמאות, או הדוגמאות שהרמב"ם מביא? גם ניצוצות של נר. מה מייחד את כל הדברים האלה? מה שמייחד את כל הדברים האלה, זה שהם נספחים לעצם מוחשי. זה תכונה פן של עצם מעשי. יש חצר, חצר זה דבר מוחשי, יש לה אוויר, יש תפוח, יש לו ריח, יש דבש, יש לו מראה או צבע, אוקיי? אז בכל המקומות האלה, הגמרא אומרת שהבעלות על הדבר המופשט נגררת אחרי הבעלות על הדבר המוחשי.
ומה עם הניצוצות?
אותו דבר. הניצוצות, הבעלות על הניצוצות נגררת אחרי הבעלות על האש. הן ניצוצות של האש.
במקרה הזה אני מלבא ממסכת שבת, אם אתה שם כלי שיתפוס את השמן מהנר...
מקדם כיבויו, מקרב כיבויו.
לא, לא מקרב כיבויו. שהשמן של הנר מוקצה, השמן שנתפס בכוס, הפכת הכוס זה בסיס לדבר האסור.
אוקיי.
אם הוא תופס רק את הניצוצות, אז זה לא בסיס לדבר האסור.
אוקיי, אז מה זה קשור?
אז השאל...
זה לא בעל בעלות.
בטל למה?
לא, זה לא בעל בעלות, מה זה קשור? זה בעל בעלות. אין בעלות גם על ניצוצות, יש כל מיני דיונים על זה. אבל זה לא שייך לשאלת המוקצה. אין בעלות, אתה לא יכול בעלים על ניצוצות.
זה בקשר לביטוי.
מה?
איך קראת להעביר שבחצר?
דבר שאין בו ממש.
שזה ביטוי שמופיע גם שם, דבר שאין בו ממש.
זה אומר, אבל אני אומר, מבחינה קניינית...
זה בטל למה?
לא בטל לכלום, אין בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש, בהקשר של קניינים, בהקשר של קניינים, הבעיה בדבר שאין בו ממש, זה הבטלות לדבר שיש בו ממש. זה הטענה שלי.
ספציפית בקניין.
כן. מבחינת הבעיה שדבר שאין בו ממש יוצר בקניינים, היא רק בעיה בגלל הבטלות לדבר שיש בו ממש. אבל ברמה העקרונית אתה יכול להיות בעלים גם הדבר שאין בו ממש, אם הוא לא בטל למשהו מוחשי. למשל רעיון, רעיון חדש, כן, קניין רוחני, יצירה כלשהי, זה לא בטל למשהו מוחשי, זה סתם דבר שאין בו ממש. על דבר כזה אתה יכול להיות בעלים. מי אמר שלא? ברמה העקרונית אתה יכול להיות בעלים על דבר שאין בו ממש, רק אי אפשר לנתק את זה מהבעלות על מה שיש בו ממש שהוא נספח אליו, זה הכל. לא שאתה לא יכול להיות בעלים. מה שרציתי לטעון שם, זה שברמה העקרונית בעלות שייכת גם הדבר שאין בו ממש. לא תמיד אפשר לממש את זה, אבל זה שייך. אותו דבר בקטן, בעלות בקטן, הקטן הרי יכול לרשת את אביו, והוא זוכה בזה דבר תורה. אז אי אפשר להגיד שהקטן לא שייך במושגי בעלות. התוצאה שהוא בעלים על משהו רלוונטית גם בקטן. הוא לא יכול להכיל בעלות. כי הוא לא יכול לעשות פעולות בעלות משמעות משפטית. אבל אי אפשר להגיד שמושג הבעלות לא שייך לגביו. בסדר? פה הגמרא אומרת, אבל קידושים, המושג לא שייך לגביו. לא רק שהוא לא יכול להכיל את זה. זה בדיוק החידוש של הגמרא פה. אומר ברכת שמואל, אז אם זה ככה, זאת בדיוק המשמעות, למה דין זכין לא יכול לפעול פה, כי כל מה דיוו לא מצי יביד, לא מצי למש ושליח, הוא גם לא בתורת הדבר, וכן הלאה. קצת דומה למה שראינו בקצות, שהקצות אומר שמה שאם מת המשלח, אז השליח עדיין הוא שליח, רק הוא לא יכול לפעול, בגלל שהאישה היא כבר אלמנה, אז אין את מי לגרש, שליח לגירושין. אז אין את מי לגרש, כי האישה כבר אלמנה. זאת אומרת, אנחנו רואים שלפעמים יכול להיות מצב שיש לך את הכוח העקרוני, רק אין לך איך להפעיל אותו. זאת אומרת, הדבר העקרוני שייך בך, רק אתה, יש בעיות טכניות שמונעות ממך מלהפעיל אותו. גם פה, בקטן, שייך שהוא יהיה בעלים על דברים. אך בפועל הוא לא יוכל לעשות את זה. או אתה יכול באופן עקרוני להיות בעלים על דבר שאין בו ממש, רק אולי אין לך איך להכיל את הבעלות הזאת. אין לך איך לעשות מעשה קניין על הבעלות הזאת. אז אם אתה רוצה לעשות מעשה קניין, הרי תמיד תעשה אותו על הדבר המוחשי. היית תעשה אותו על הדבר המוחשי, אז זה אומר שאתה בעצם קנית את זה יחד עם הדבר המוחשי. אתה לא יכול לנתק את זה, אוקיי? אבל אם אני יצליח להיות בעלים על דבר שאין בו ממש, בלי להיזקק לפעולה משפטית של החלת בעלות. למשל, כשאני ממציא רעיון. כשאני ממציא רעיון, אני בעלים על הדבר הזה, לא כי עשיתי פעולה קניינית על הדבר. יש אחרונים שמדמים את זה לילדי רוחו של היוצר, כן, כמו שהפילוסוף אפלטון מופיע, כן, שהרעיונות או התובנות הם ילדי רוחו של מי שהגה אותם, אוקיי? אז בעצם באופן טבעי זה שייך לי, אני לא צריך פעולה קניינית, זה יצא ממני, זה חלק ממני, אז זה שייך לי. אז במצב כזה אין סיבה להניח שאני לא יכול להיות בעלים על דבר מופשט. אני לא יכול להכיל בעלות על דבר מופשט, אבל אני כן יכול להיות בעלים על דבר מופשט. יש הבדל בין השאלה האם הדבר עצמו מופקע ממני, לבין השאלה האם אני יכול לבצע את זה בפועל או לחולל את זה בפועל. יכולים להיות מצבים שבהם אין הפקעה מהותית של הדבר, שלי מהדבר, אבל אין לי אפשרות טכנית לבצע את זה. וזה בעצם הטענה פה. טענה פה שבקטנה, באופן עקרוני לא מופקע, כי עובדה שיכולה להיות מקודש, שאתה קטן מופקע מהותית. ולכן אי אפשר לפעול כשליח שלו.
אם אתה לא יכול להכיל את הדבר הזה, גם שאנשים לא יגנבו לך את הרעיון, יכול להיות שיש לך בעלות על זה, אתה לא יכול להכיל את הבעלות על זה.
בסוף אתה לא יכול להכיל. אני לא יכול לחולל אותה כשהיא לא קיימת, אבל אם היא קיימת אז היא כבר קיימת. איך קטן יורש? קטן יורש, ואחרי הירושה הממון הוא שלו. מי שלקח את זה ממנו זה גזל.
אבל הוא לא יכול להכיל,
הוא יכול להכיל את זה. מה זה להכיל? להכיל פירושו לייצר את מצב הבעלות. לא צריך לייצר, הוא קיים. הוא לא יכול לייצר את המצב. אבל אם המצב קיים, בימי הירושה של התורה עשו את זה. הוא נהיה בעלים. לא צריך את היכולות שלו. הוא נהיה בעלים. אז מושג הבעלות שייך גם בקטן. הוא לא מופקע ממושג. אי אפשר להגיד שקטן הוא לא בתורת הדבר, לגבי בעלות. הוא כן בתורת הדבר. הוא לא יכול לחולל את הדבר. אי אפשר להגיד שהוא לא שייך לעולם המושגים הזה. עולם המושגים הזה קיים אצלו. מושג הבעלות קיים בקטנים. אז זה משהו אחר. יש בדעת אחרת מקנה, הזכרתי קודם, יש מחלוקת ראשונים, בדעת אחרת מקנה אפשר להכנות לקטן דברים. עכשיו השאלה, האם זה מדאורייתא או מדרבנן, זה מחלוקת ראשונים, אבל יש ראשונים שזה מדאורייתא. אפשר להקנות לו בדעת אחרת מקנה דברים, ולמה? אם אני מקנה לו, אז את פעולת הקניין אני עשיתי. הוא, כל מה שהוא לא יכול זה לעשות פעולה קניינית, אבל להיות בעלים הוא יכול, או בירושה, אוקיי? אז לכן, אם אני עושה לו את הפעולה, אז יכול להיות שזה מועיל מדאורייתא. בסדר, שם הוא לא יכול באמת לזכות. רק בדעת אחרת מקנה. יש דיני דרבנן. יש תקנות דרבנן, זה משהו אחר. יש ראשונים שאומרים שכל המושג דעת אחרת מקנה זה רק דין דרבנן, כמו למשל במציאה, כדי שלא יבוא כל אחד ויגזול ממנו. אוקיי, עכשיו, הטענה, אז בעצם אנחנו דיברנו על המושגים של זכין, שליחות לכוח, שליחות למעשה, ייפוי כוח יד האריכתא. כן, ועד כמה, מה ההבדל בין זכין לבין שליחות. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לתחילת הסוגיה שמתווה בו יותר מבשלוחו. כן? אם אני אומר ששליחות היא יד האריכתא, זאת אומרת שמבצע הפעולה זה בעצם המשלח. האם זה מבטל את הדין של מצווה בו יותר מבשלוחו? לכאורה הוא עשה את הפעולה, גם כששלוחו עשה את זה, הוא עשה את זה. למה לא?
הוא עשה.
שלוחו של אדם כמותו, יד האריכתא, אני עשיתי את הפעולה, אם אני הייתי עושה את זה עם מקל ארוך, זה כן אני עשיתי, נכון? אבל אני עשיתי את זה עם מקל אנושי ארוך. למה שייך להגיד מצווה בו יותר מבשלוחו? אז ברור, זה דיברתי גם, הבאנו את זה מרשי שמה, שמצווה בו יותר מבשלוחו, הכוונה מי שעושה פיזית את המעשה, לא מי שנחשב משפטית או הלכתית כמי שעשה את המעשה, אלא מי שעושה פיזית את המעשה. ולמה? כיוון שמצווה בו יותר מבשלוחו בכלל לא מדבר על שליחויות. זה לא דין בשליחויות בכלל, למעט את המקנה שהוא תמוע, הבאתי אותו שמה, אבל זה לא עוסק בכלל במושגים של שליחות. זה עוסק בשאלה עד כמה אתה משקיע את האנרגיה בעבודת השם, בקיום מצוות. ואם אתה בעצמך עושה זה, כן, והשכם אברהם בבוקר והחבוש את חמורו, אז זה רבותה, כן, למרות לחבישת החמור לא צריך דיני שליחות, גם הוא יכול לשלוח שליח, השליח לא היה שליח לחבוש את החמור, זה מסי קוף, אוקיי? אבל זה לא מדבר על מושגי שליחות בכלל, המצווה בו יותר מבשלוחות זה רק שגרד אלישנה, אבל המצווה בו יותר מבאדם אחר שעושה את זה עבורו, בדרך כלל זה נקרא שליח, אבל זה לא מדבר בכלל על מושגי שליחות, לכן זה טעות לקשור את זה לשאלה אם זה יד האריכתא או ייפוי כוח. וזה מביא אותי למסקנה הבאה. כשאני מזהה את השליח עם המשלח, אני אומר שהשליח ביד האריכתא, השליח בעצם, זה נחשב שהמשלח פועל באמצעות השליח, ברור שיש פה זיהוי שהוא זיהוי ברובד ההלכתי. אבל אי אפשר להגיד שפיזית המשלח עשה את הפעולה. גם במקום שזה כן, בהכנות לשבת והדוגמאות שם, פשוט זה לא מושגי שליחות בכלל. מי שעושה את ההכנות הוא לא שליח שלי, בשום צורה. ואני אומר, עזבו, במקום שזה כן מדובר על שליחות, אפילו אם מדובר ממש על שליחות, ואני תופס את השליחות כיד האריכתא, כן, שליח הולכה לקידושין, תופס את השליח כיד האריכתא, וזה שליחות למעשה, כך שהפעולה שהשליח עשה נחשבת כפעולה שאני עושה, ואמרתי שעדיין גם על זה נאמר מצווה בו יותר מבשלוחו. למה? כיוון שגם אחרי כל מושגי השליחות למעשה, ויפוי, ויד העריכתה וכולי, ברור שפיזית לא אני עשיתי את הפעולה. המושג ששלוחו של אדם כמותו יכול לחדש חידושים בהלכה, הוא לא יכול לשנות את המציאות. אי אפשר, כתבתי פעם מאמר על מה זה גזירת הכתוב. אמרתי שמה שאין דבר כזה גזירת הכתוב על משהו שלא נכון לחשיב אותו כנכון. אין גזירת הכתוב כזאת, כי הוא לא נכון. יש גזירת הכתוב, יכולה להגיד לי, תתייחס לזה כאילו זה היה נכון. אתן לכם דוגמה, נגיד, אנשים חושבים, יש גזירת הכתוב שקרובים פסולים לעדות. כך כתוב בגמרא, זה גזירת הכתוב, וכך מובא ברמב"ם, טור, שולחן ערוך, כולם. זה שפסלה תורה עדות קרובים, זה לא מפני ש... יש חשש שקר, זה גזירת הכתוב.
משה
ואהרון, כן. אוקיי? עכשיו, אנחנו מתייחסים לזה נורא בשלווה. באים שני עדים קרובים, מעידים שראובן רצח את שמעון, ראובן יוצא חופשי לדרכו, שמח וטוב לב, למרות שאנחנו יודעים שהוא רצח. כי הרי העדים לא חשודים לשקר. יש שני עדים שלא חשודים לשקר, שאומרים שראובן רצח. אוקיי? שום דבר, אנחנו לא עושים לו כלום. נכון, אפשר להכניס אותו לכיפה, אפשר לענוש שלא מן הדין, אבל מעיקר הדין אנחנו לא מענישים אותו בכלל. למה אנחנו כל כך שלווים? בסדר, מישהו שמגיע לו עונש לא חטף אותו, לא כל כך נורא. בואו נצייר לכם ציור הפוך. באים שני עדים קשרים ומעידים שראובן רצח את שמעון. אוקיי? עכשיו באים שני עדים קרובים ומזימים אותם. שני אחים. בסדר? ביניהם, שני האחרונים הם אחים. קרובים זה גם קרובים זה לזה, לא רק לבעלי הדבר, אוקיי? והם מזימים את שני העדים הראשונים. מה עושים?
זה לא הזמה.
זאת לא הזמה. אז העדות הראשונה היא בתוקף, זאת אומרת, ראובן הוא רוצח ואנחנו נהרוג אותו. אנחנו יודעים שהוא לא רצח. הוא לא רצח. אנחנו נהרוג מישהו שלא רצח, כי הרי העדים קרובים לא חשודים לשקר, נכון? מה, אנחנו נהרוג מישהו שלא רצח? אם יהיה דיין שיעשה את זה, הייתי הורג אותו. הוא רוצח. אבל אין בהלכה מקור שאני מכיר שאומר שבמצב כזה לסמוך על העדים הזוממים, המזימים, הקרובים.
וגם ההזמה היא מהתורה.
בסדר, אבל ההזמה היא גם שמה. משמה הבאתי את זה. הטענה שלי שם, המאמר עוסק בעיקר בחידוש התורה על עדים זוממים. להעדיף את העדות של השניים על עדים על העדות של הראשונים. וטענתי שגם זה לא יכול להיות גזירת הכתוב. כמו שהגמרא אומרת, זה גזירת הכתוב. אין לך בו אלא משעת חידושו. אבל זה לא יכול להיות גזירת הכתוב באמת. כי גזירת הכתוב לא יכולה להגיד על שקר שהוא אמת. אם זה טרי הוא טרי, אתה לא יכול לדון מישהו על משהו שהוא לא עשה, כי יש גזירת הכתוב לדון אותו שהוא כן עשה. אתה תתלה מחלל שבת, או תפתור מחלל שבת, למרות שהוא לא עשה, הוא לא חילל שבת. אין דבר כזה. לכן אני אומר, אותו דבר בפסול קרובים, בלי קשר להזמה, את ההזמה פה הבאתי רק כדי להראות שיש פסול קרובים, יש מצב של פסול קרובים, שבו אנחנו לא סומכים עליהם אקטיבית, לא פסיבית. זאת אומרת, הגזירת הכתוב שלא לקבל עדות קרובים, פה תביא אותנו להרוג אדם חף מפשע. אין דבר כזה בעולם. לכן ברור שבית הדין לא יכול להרוג אותו. בית הדין מסתלק כמו דין מרומה או מה שלא, אין, הוא לא יכול להרוג אותו, זה ברור.
הדיין מרגיש
והולך הביתה. ברור, הדיין לא יכול להרוג אותו במצב כזה. למה לא? כי אין דבר כזה, אין גזרת הכתוב שאומרת לי עכשיו לילה. כי עכשיו לא לילה, עכשיו יום.
אפילו יגידו לך יום שהוא לילה.
נכון, אפילו אם יגידו לי על יום שהוא לילה, אני אשמע בקולם. אבל היום הוא עדיין יום ולא לילה. אגב, זה גם מחלוקת בין הספרי לירושלמי, כן. השאלה אם זה על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, או אפילו יגידו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. זה הבדל גרסאות. אבל לא משנה, גם לפי הגרסה של ימין שהוא שמאל, אף אחד לא יגיד לי, זהו, אני חוזר לברכת שמואל, שהזכרתי את הסיפור, כן, עם הבריסקרוב, הבן של רב חיים והברכת שמואל, שהיה תלמידו המעריץ. כן, אם רב חיים היה אומר, השולחן הזה הוא פרה. כן? אז הבריסקרוב היה אומר, אם אבא אמר, לא תסור מכל אשר ירוחה, הוא תמיד חכם גדול, זה כנראה כפרד, לא רואה את זה, אבל הברכת שמואל כבר לא פה, הוא רץ להביא דלי כדי לחלוב את השולחן, אבל אותו, כנתו זה, זה בדיוק התלמיד שוטה, תלמיד שוטה, הוא לא היה שוטה, אני חושב לכם, לא היה רץ להביא דלי, נדמה לי, אבל הסיפור בא לבטא את זה, למה זה תלמיד שוטה? אתה יכול להגיד, אוקיי, צריך להתייחס לזה כמו פרה, אני מבין, אבל תביא לי דלי לחלוב, זה לא פרה. גזירת הכתוב לא יכולה להפוך שולחן לפרה. יכולה להגיד לך, תתנהג אליו כאילו שהוא היה פרה, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת. גזירת הכתוב לא יכולה להפוך אמת לשקר ולהפך. אין דבר כזה. האמת היא אמת ושקר הוא שקר. אותו דבר פה. יש גזירת הכתוב שיש תוכו של אדם כמותו. אבל לא אני עשיתי את הפעולה. בסדר, אז זה נחשב כאילו שאני עשיתי את הפעולה. שואל אותי עובדתית, עובדתית לא אני עשיתי את הפעולה. זה שיש דין ששלוחו של אדם כמותו, זה לא משנה את המציאות. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש, אם יהיו דברים שתלויים בשאלה מי פיזית עשה את הפעולה, לא מי נחשב כמי שעשה את הפעולה, אלא מי פיזית עשה את הפעולה, אז דין שליחות לא יהיה רלוונטי לגביהם. עכשיו, בואו אני אביא לכם סדרה שלמה של דברים כאלה. אז דבר ראשון, כמובן, זה מצווה ביותר בשלוחו, מה שאמרתי קודם. וזה באמת לא שייך בכלל למושגי שליחויות. אני אביא לכם דוגמאות בתוך מושגי שליחות. אבל זה לא שייך למושגי שליחויות. כי לבשל לשבת, אתה לא צריך לשליח שלי, דיברנו על זה. אז פה זה תלוי בשאלה, מי פיזית עשה את זה? דין שלוחו של אדם כמותו לא הופך אותי למי שעשה את זה פיזית, גם אם מבינים שזה שליחות למעשה, שזה כאילו אני עשיתי את המעשה, לא רק התוצאה חלה עליי, וגם אם מבינים שהשליח הוא מיופה, הוא יד האריכתא שלי, ולא מיופה כוח, זה לא משנה, כי פיזית לא אני עשיתי את זה. יש דברים שתלויים בעשייה הפיזית, זה רק זיהוי משפטי, הדין של שלוחו של אדם כמותו. אותו דבר, וגם על זה נדבר בהמשך, יש דיון בראשונים, ומתחיל בתוספות ריד, ואחרונים, קצות, ועוד אחרונים מדברים על זה, למה אני לא יכול למנות שליח להניח תפילין עבורי? או לשבת בסוכה, איתו לולב במקומי. ההנחה היא שאי אפשר. למה לא? כי יש מצווה ליטול לולב. אני לא נטלתי לולב פיזית. שלוחו של אדם כמותו זה כאילו שנטלתי לולב, ושוב, גם אם אני מדבר על שליחות למעשה, שליחות לכוח זה ודאי שאין מה לדבר, אבל גם אם אני מדבר על שליחות למעשה, כשאני מדבר על שליחות למעשה זה כאילו שאני עשיתי את פעולת נתינת הלולב, לא רק התוצאה חלה עליי, אבל זה כאילו. גם שליחות למעשה זה אמירה משפטית, זה מה שאני רוצה לחדד פה. ההבדל בין שליחות למעשה לשליחות לכוח, זה לא שבשליחות למעשה זה גם מעשית ככה. לא חולבים שולחנות, אוקיי? זאת אומרת, גם אם אני אומר זה שליחות למעשה, עדיין ברור שזאת אמירה משפטית. ולכן, במקומות שבהם נדרשת עשייה פיזית, דין שליחות לא יועיל. אז במצוות, זה מה שאומר התוספות ריד, במצוות נדרשת עשייה שלך, תורה רוצה שאתה תעשה, מה זה עוזר לשלוח לאדם כמותו? במקום שבו נדרשת עשייה שלך רק ברמה המשפטית, התורה מחדשת שאתה יכול לעשות גם על ידי שליח, וזה עכשיו כאילו שאתה עצמך עשית את זה. אבל במקום שבו התורה מצפה שאתה תעשה משהו, תוציא אנרגיה, כמו שלוחוש לאדם כמותו, לא הוצאת אנרגיה, מה זה עוזר לשלוחוש לאדם כמותו? פיזית לא אתה עשית את זה. אז גם על זה עוד נדבר, על שליחות, על שליחות למצוות. הגמרא במציע, בדף צדיק וב, הגמרא דנה שם הדיון שהוא נראה על פניו מאוד מוזר. כן, אבל בדרך כלל יש השאלה והוא חוזר כשאני מחזיר. כן? פשוט מנתק את זה מדי פעם, כי אני לא רוצה שתהיו כל הזמן עם העיניים לשם. זה רק שאני צריך מקור. טוב, לא משנה, אז נעשה את זה בעל פה. הגמרא במציע בדף צדיק וב, הגמרא דנה שם לגבי שני הקשרים. הגמרא אומרת ככה, שליח פלוגתא דרבי יונתן ורבי יושיע דתניא, האומר לאפוטרופוס... דין שזה יהיה מודלק, לא צריך להדליק את זה בפועל. אבל שהוא לא למד את הדין הזה. שליח פלוגתא דרבי יונתן ורבי יושיע, דתניא, אומר לאפוטרופוס, כל נדרים שתהא אשתי נודרת מכאן עד שיבוא ממקום פלוני, הפר לה, הפר לה, והפר לה, יכול יהיו מופרים? תלמוד לומר, אישה יקימנו ואישה יפרנו. דברי רבי יושיע, אתה לא יכול למנות מישהו להפר את הנדרים של אשתך. אוקיי? זה רבי יושיע. רבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. אז מה סובר רבי יושיע? מה, הוא חולק על שלוחו של אדם כמותו? אז כנראה הוא מבין שצריך פעולה ממשית, פיזית, של הבעל. אם הבעל הוא לא מפר הנדרים, אז אין הפרה. למה? מאיפה הוא הוציא? זה שאלה אחרת. אבל אתה צריך שהאדם עצמו יפר לה. לא יעזור למנות מישהו אחר, לפי רבי יושיע. אז המוסר, לכאורה יש פה דיון האם שלוחו של אדם כמותו או לא. ומה זאת אומרת? בכל התורה מצינו שלוחו של אדם כמותו, כמו שאומר רבי יונתן, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? זה, אין חולק על הדין הזה של שלוחו של אדם כמותו. הוא לא חולק על הדין, רבי יושיע. ברור ששלוחו של אדם כמותו, אבל לא כמותו במובן הפיזי. אחרי זה, מיד אחרי זה, אמר לרב איליש לרבה, האומר לעבדו, צא ישאל עם פרטי מהו. כן, שאלה בבעלים. צא וישאל עם פרטי. הישאל. תלך, אני משאיל את הפרה שלי למישהו אחר, לך תעבוד גם אתה בתור פועל אצלו, יחד עם הפרה. יש מושג של שאלה בבעלים. אם אתה, בעליו אמו. אם הבעלים נשאל עם הפרה, אז יש פטור באונס. נכון? השואל פטור באונס. אז הוא אומר, לך תישאל עם פרטי. האם אני יכול להישאל עם פרטי על ידי שליח? אותו דבר. תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו. מה, יש מישהו שאומר ששלוחו של אדם אינו כמותו? איפה? לא מכיר מישהו כזה. כוון לומר, אינו כמותו פיזית, כמו שהיינו למעלה. זה הכוונה. ברור ששלוחו של אדם כמותו. כן? ואז הוא אומר, שליח דבר מצווהו, אבל עבד עליו דבר מצווה, לא משנה. זה כבר...
פיזית?
כן, כן. מה זה פיזית? הכוונה לכל ההשלכות ההלכתיות כאילו שהוא עשה את זה פיזית. עוד רגע. זה אומר שאותן השלכות שנובעות מזה שאתה עשית את זה פיזית לא יהיו קיימות גם הלכתית. אבל בואו, אף אחד לא אומר שהיום הוא לילה. זה לא. מה? כן. כן, יש מחלוקת בזה ויש מחלוקת בזה. אז מה רואים? ששלוחו של אדם כמותו, עם כל הכבוד לכמותו, אבל כמותו זה לא, זה לא, לא זהות, כן, זה לא זהות פיזית. ויש מקומות שבהם צריך זהות פיזית, ובמקומות האלה באמת אנחנו לא נגיד ששלוחו של אדם כמותו, אז בעצם יוצא, מה? טוב, כל הקשר לגופו, לא חשוב, אני רק אומר שעובדה שיש הקשרים כאלה אומרת שיש רמה מסוימת של זיהוי שאותה אנחנו לא נעשה. אוקיי? נגיד, כשרב חיים אומר שבקידושין נדרשת פעולה של המקדש, לכן לא מועיל דין זכין. אבל שליח כן מועיל. אז למה דין זכין לא מועיל? אז ברור שדין שליחות אומר שהפעולה של הקידושין נחשבת כפעולה שאותה אני עשיתי. דין זכין אומר שהתוצאה של הפעולה תתייחס אליי. אבל גם דין שליחות שאומר שהפעולה לא רק התוצאה, נחשבת פעולה שאני עשיתי, זה לא אומר שאני עשיתי אותה פיזי. מצווה בו יותר משלוחו עדיין יהיה פה בעיה. בסדר? יש פה דירוג משולש. בזכין זה בכלל שאני לא עשיתי את זה פיזית. בשליחות זה כאילו שאני עשיתי אותה, כאילו שעשיתי אותה משפטית. אבל זה עדיין לא אומר שאני ממש עשיתי את זה פיזית. זה כבר בהפרת נדרים אולי, או בכל מיני מקומות כאלה, שמה כבר ממש יש דרישה שזה יחשב כאילו שאתה עצמך ממש עשית את זה. וזה לא, לא, לא מתקיים, לפחות לדעות מסוימות, על ידי מושג השליחות. הזכרנו עוד משהו, שרק מה שישנו בתנאי, ישנו בשליחות. נכון? בחליצה. הזכרתי את זה נדמה, נזכרתי, אני חושב שהזכרתי את זה, לא? הגמרא אומרת, בכתובות, הגמרא אומרת, שמה שישנו בתנאי, ישנו בשליחות, מה שישנו בשליחות, ישנו בתנאי. למשל, חליצה, שהיא לא קיימת, אי אפשר לחלוץ על ידי שליח, אז גם אי אפשר להתנות על זה. להתנות, אי אפשר לחלוץ בתנאי. עכשיו, למה אי אפשר למנות שליח בחליצה? מסתבר שזה כמו שליח למצוות. זאת אומרת, יש דרישה שאתה תעשה את זה פיזית, אי אפשר... כן, אז רב שמעון, באותו פרק שהזכרתי לכם קודם, אני אעלה אותו למודל, מי שרוצה לעבור עליו מומלץ. הוא מסביר שם למה, מה הקשר בין שליחות לבין תנאי. אולי אני אדבר על זה הבא, כי זה באמת דבר יסודי. הטענה שלו זה שאם אתה יכול לעשות שליח על משהו, סימן שאתה שליט הבלעדי עליו. יש לך את מלוא הכוח לקבוע לגביו. ממילא אתה גם יכול להתנות. בסדר? כי אתה צריך להיות שהדבר יהיה בשליטתך כדי שתוכל להתנות אותו. אם זה לא בשליטתך, אז מה אתה עושה תנאים על משהו שלא תולי בך? אוקיי? זאת אומרת, מושג השליחות זה נובע מזה שהדבר הוא לגמרי בידך. משהו שנדרש שאתה פיזית תעשה את זה, את זה, את זה מושג השליחות לא יכול לממש. אתה צריך לעשות את זה פיזית. אוקיי? מה? לא, אני אומר, השליטה שלך בדבר, זה שאתה לא יכול להיות שליח, זה אומר שאתה לא שליט בדבר. אם אתה לא שליט בדבר, אתה גם לא יכול להתנות. בסדר? זה הנקודה. אבל למה אין לך שליטה בדבר, בחליצה? כי מה שצריך זה עשייה פיזית שלך. עשייה פיזית שלך, אתה לא יכול לתת למישהו אחר שיעשה את זה, זה לא בידך. אם זה היה פעולה שהיא בידך, הדעת שלך קובעת מה תעשה, אתה יכול להציל את זה למישהו אחר. אבל אם התורה אומרת, לא, אני רוצה שאתה תעשה את זה, אתה לא בעל הבית, אני בעל את הבית, ואני רוצה שאתה תעשה את זה, פיזית, אז אתה לא יכול להציל את זה למישהו אחר. בעצם, אם אני מסכם, אז אני אומר ככה. ברור שגם כשאני אומר, שלוחו של אדם כמותו, זה לא נחשב שהוא עצה את זה פיזית ממש. אבל האמירה הזאת היא אמירה יותר מרחיקת לכת מהטריוויאלית. ברור שזה לא פיזית שהוא עשה את זה, זה לא החידוש. החידוש הוא שיש השלכות הלכתיות שלא יצאו ממושג השליחות, כיוון שבהן צריך שזה יחשב כאילו שעשיתי ממש. זאת אומרת, האמירה הזאת היא לא אמירה על המציאות, שזה לא נחשב שאני עשיתי זה ממש, כמו במצווה ביותר מבשלוחו. זה ממש אמירה על המציאות. אנחנו, ברור, יש איזה השלכות הלכתיות לאמירה הזאת, זה לא שבחינה הלכתית שלוחו של אדם כמותו, נכון? עובדתית הוא לא כמותו, כי פיזית הוא לא עשה את זה, לא. זה שעובדתית הוא לא כמותו, יש איזה השלכות הלכתיות, באותם מקומות שצריך שזה יהיה ממש עשייה עובדתית שלו, אוקיי? אז לכן גם זאת אמירה הלכתית, זה שזה לא נחשב כמעשה ממש, כמעשה שלו, היא בעצמה אמירה הלכתית, לא רק אמירה פיזית, כי אנחנו מדברים על השלכות הלכתיות, פיזית לא צריך להגיד את זה, ברור שפיזית הוא לא עשה, אוקיי? אז זה נקודה עדינה. עכשיו, ואז בעצם הטענה היא, אני חושב, יכול להיות לפחות, שכל הרעיון הזה נלמד מדין זכין. הרי יש שליחות לכוח ושליחות למעשה, בשליחות רגילה. בדין זכין, אז רב חיים אומר, אין שליחות למעשה, יש רק שליחות לכוח. מאיפה נלמדים שני אספקטים האלה של השליחות? רב שמעון עצמו מאיר שהוא לא יודע. יש מקור אחד לדין שליחות. מאיפה לומדים שני דינים? אני חושב שלפי רב חיים לפחות זה מובן. כי רב חיים, הרי יש מקור לדין זכין. אצלנו בגמרא, בדף הבא. עכשיו, אתה שואל את עצמך, בטח אם זכינו מטעם שליחות, אתה שואל את עצמך, למה צריך שני מקורות לזכין ולשליחות? מה מלמדים שני המקורות האלה? ברור שבדין זכין יש משהו שונה מדין שליחות. אז רב חיים למשל מסביר, מה שונה? שבזכין זה שליחות לכוח. זכין זה לא חושב שאני עשיתי את המעשה, אם זה מדין זכין. בשביל שזה יחשב שאני עשיתי את המעשה צריך מינוי. בלי מינוי זה לא עובד. אז זה אומר שהמנגנונים של זכין ושל שליחות הם בדיוק שני המנגנונים האלה. זכין עושה שליחות לכוח, ומושג השליחות זה שליחות למעשה. הכיוון שיש את דין זכין, אז הגמרא כנראה מניחה שבשליחות ממש לא יכול להיות יותר גרוע מדין זכין. אז אם יש שליחות לכוח בדין זכין, אז גם בשליחות יש שליחות לכוח. ולכן יוצא שבשליחות יש את שני הדברים, שליחות למעשה ושליחות לכוח. ועדיין, אחרי שהתחדשו שני הדינים האלה, עדיין לא בטוח שהשליחות למעשה מדברת על כל ההשלכות ההלכתיות. הפרת נדרים לא, חליצה לא, יש מצוות, אתה לא יכול לעשות שליח. זאת אומרת, גם אחרי החידוש הכפול הזה שיש שליחות למעשה, יש דברים שאותם אתה לא נחשב כמי שעשית. אפילו השליח שלך עשה עבורך. כן, כי יש צורך שאתה תעשה את זה ממש. צורך הלכתי שאתה תעשה את זה ממש. זה שאתה פיזית לא עשית את זה, זה ברור, לא צריך חידוש לתורה. התוצאה ההלכתית של העובדה של העשייה הפיזית לא מתקיימת פה. וזה בעצם הנקודה שיוצאת מכאן. יש שאלה אולי בסוגריים, למה צריך מקור לאין שליח לדבר עבירה? אם אנחנו מניחים שאין שליח לדבר מצווה, כי אני צריך עשייה פיזית, אז גם בעבירה צריך עשייה פיזית כדי זה יהיה עבירה. למה צריך מקור לזה שאין שליח לדבר עבירה? בסדר, מצוות שבגופו אני מדבר, שליח לרציחה. ההבדל בין שליח לרציחה לשליח לנטילת לולב. אם זה לא נחשב מצווה שלי, אז גם לא נחשב עבירה שלי, כי לא עשיתי את זה פיזית. למה שמושג השליחות יהיה בעבירות ולא במצוות? למה צריך מקור שאין שליח לדבר עבירה? אבל זה שאין שליח לדבר מצווה, זה לא צריך מקור, זה ברור. יש התשובה הכי פשוטה לזה היא, צריך מקור. גם לזה שאין שליח לדבר מצווה. המקור הוא זה שאין שליח לדבר עבירה. זה המקור. מזה שאין שליח לדבר עבירה, מה אנחנו לומדים? שיש דברים שאותם, שבשבילהם צריך עשייה פיזית. התורה אותה שאתה תעשה. לכן אין שליח לדבר עבירה. כי זה לא נחשב שאתה עשית פיזית. אומר התוספות ריד, אם זה ככה, אז גם למצוות אין שליח. למדנו את זה מהמקורות של אין שליח את מרבה רב.
השאלה
למה צריך בכלל, בגלל שהיית יכול לחשוב שהתורה תכיר במעשה המשלח, כי אמרו מעשה שלי. בחוק למשל, הסתה לעבירה נחשבת איזשהו סוג של, כאילו שעשית את העבירה עצמה, בהלכה לא. בהלכה אם אתה מסית מישהו לעשות עבירה אין לו שום משמעות, דברי הרב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים. הוא העבריין ואתה פתוח. יש יד רמה בסנדרין חריג שהוא רוצה לטעון אחרת, אבל זה לא התפיסה המקובלת.
מה זה דין מסית?
אני מסית זה רק לעבודה זרה. חידוש מיוחד בעבודה זרה, חומרה מיוחדת בעבודה זרה. להפך, מזה שצריך הדין מסית, רואים שהסתה בהלכה אין לה שום משמעות. בחוק הסתה או המרדה לעבירה וזה, יש לזה משמעות. בהלכה אין שום משמעות לזה. למה? כי כל אחד, אם אתה עשית עבירה, הבעיה שלך, זה אחריות שלך. דברי הרב, דברי תמיד, דברי מי שומעים. אוקיי? אז הנקודה היא שכאשר היה מקום לומר, כמו החוק, שאם אני מסית מישהו לעשות עבירה, או מסית מישהו לעשות מצווה, כי במרכאות, יכול להיות שזה ייחשב כעבירה או מצווה שלי. לכן צריך מקורות שאומרים שאין שליח לדבר עבירה, ומשם אנחנו גם מסיקים שאין שליח לדבר מצווה. טוב. תראו, אז בפעם הבאה אנחנו כבר מתחילים ממש להיכנס לסוגיה, עד כאן זה הקדמות, מתחילים ממש להיכנס להקדמות לדיני שליחות, כבר נכנסו לסוגיה שמצווה בו יותר בשלוחו, תתחילו לראות את המקורות שמובאים, מקור שליח לגירושין, שליח לתרומה, אפשר לעבור קצת על הסוגיה מלמעלה רק כדי להתרשם, ואז אנחנו נתחיל לפרוס אותה לפרוסותיה, אוקיי? אבל רק כדי שתראו שיש כמה מקורות שמובאים, מה היחסים ביניהם, עושים צריכותות בין המקורות, אז התמונה צריך שתהיה ברקע גם כשאנחנו מדברים על כל מקור כזה לחוד, אוקיי? Mm-hmm.